שנה חדשה, עצבים ישנים. אנחנו מדברים עליך, אוליביה ז'ירו, ועוד. טוטנהאם מגלה את החולשות של צ'לסי, מנצ'סטר יונייטד מגלה את החולשה של השופטים אליהם, ורונדה ראוזי חלשה. כמו כן, שעה שלמה על אתלטיקו מדריד החזקה עם ניב נחליאלי שעבר שם השתלמות ארוכה. בכל יום נתון, פרק 15, מתחילים!
כל הנתון, פרק 15, תתחילי. עם מה נתחיל?
אתה לא צריך להתחיל את ה...
עם הדברים הרגילים?
כן, תתחיל עם הדברים.
טוב, אז אני אגיד שבכל הנתון הוא חלק משפחת הפודקאסטים של גיקונומי, שכוללת גם את ציון 3, שבו אני ויוני נברודים מדברים על כדורגל ישראלי.
שזה בכל יום נתון הישראלי.
הישראלי, כן, משהו כזה. ואת גיקונומי, שבו אני ודורון ניר מערכים בכל שבוע מישהו אחר לשיחה לא ארוכה, לא קצרה ולא מצונזרת. השבוע דיברנו עם מישהי שמתעסקת בננו-טכנולוגיה.
וואי, היא חכמה.
היא הייתה חכמה בצורה לא פרית.
כן. זה קצת... קראו לה לחמן, לא?
כן, לחמן נמחף. לא כמו המורה. ושבוע... ביום שני אנחנו מרחים את אורי פינק. איזה מעבר חד.
הוא היה המורה שלי לציור פעם.
אם כבר ללמוד, אז ללמוד מהזבנג מאסטר אימסלף.
לגמרי.
אז זה חלק מהפודקאסט שאנחנו מוצאים, ובקרוב גם יוצא פודקאסט חדש עם טל שניידר על פוליטיקה.
אחות.
ורק נשים ינחו אותו, אז אני לא יהיה מעורב בו לשם שינוי, כי יהיה זמן שגם לנשים יהיה יותר קול בארץ. אנחנו קצת עושים את זה מקצת מסיבות אידיאולוגיות גם, אבל אני שמח.
אבל טל
היא... מספר אחת.
מספר אחת.
זה לא, אין פה שום אפליה מתקנת, זה פשוט היא ממש טובה במה שהיא עושה.
כן.
יאללה.
יאללה, בואו נתחיל.
נתחיל עם קצת חדשות או משחקים שהיו?
לא, בואו נתחיל עם משחקים שהיו, טוטנהאם.
טוטנהאם.
נתחיל. ראינו את טוטנהאם מפרקת את צ'לסי. מפרקת אותה 2-0, אבל מפרקת כן. את המערך שאף אחד לא הצליח להילחם נגדו. אוקיי? טוטנהאם מצאה את ה, מה שנקרא את הנקודות התורפה בשריון של קונטה. אתה ראית במשחק, לא כולם מסתכלים טקטית על משחק, כן? וזה בסדר, כאילו לא צריך להסתכל טקטית על כל משחק, אבל ראית שאיך זה בלט, שהם ידעו בדיוק איפה, השחקנים ידעו איפה להיכנס, הם נכנסו בין איפה שבעצם האגפים של צ'לסי פגיעים, כי יש לך שם שני שחקנים, מוזס ואלונסו, שהם בעצם צריכים, הם האגף, ואחת מהבעיות של מערך עם שלושה בלמים, זה. האגף שלך יהיה טיפה יותר חשוף מ-4-4-2 או 4-3-3.
מצחיק שאחרי 13 ניצחונות רצופים, פתאום הכל נמחק וכולם מתרכזו. אתה יודע, גם שראיתי המשחק וגם אחרי זה שקראתי הניתוחים, כולם פתאום אומרים, מוזס, הוא לא מגן כזה טוב. ומבין הבלמים האלה, אף אחד מהם הוא לא בונוצ'י.
נכון.
וזה אחרי 13 ניצחונות רצופים.
לא, אבל כי...
כי טוטנהאם חשפה לגמרי.
טוטנהאם חשפה אותם. עכשיו, אתה ראית קבוצה מוכנה, שנקזה בעצם את כל המשחק שלה, במשחק ההתקפה שלה, לאגפים. פפ גוורדיולה ניסה לעשות את זה, ועשה את זה מצוין. דרך אגב, סיטי עשתה את זה מצוין, הם פשוט חטפו כן. בראש. בגלל החטאות... נוראיות של די ברוינה ופשלות
הכדור לא נכנס לרשת, זה כדורגל.
כן, אבל הם פשוט הלכו חזק מאוד על האגפים, ניתבו, מתחו את מטיץ' ואת קנטה לצדדים.
מטיץ' היה מעולה.
כן, אבל זה בגלל שהוא היה צריך לחפות.
לעשות מלא, כן.
והלחימה שם של וויניאמה ודמבלה, זה פשוט, אתה יודע, טוטנהאם קבוצה מאומנת כל כך טוב.
קיין היה חלש.
הוא מאמן. קיין לא היה חלש.
לא?
הוא רץ ועסק, והוא הפך...
חיפשתי אותו למגרש, בשלב שאמרתי, מה הוא עושה?
הוא הפך את השחקנים שסביבו לטובים יותר.
מאז שהוא הגיע הבדל גדול.
כן.
משהו חזר מהפציעה.
כן, אבל הוא הפך את השחקנים לידו טובים יותר, וכמובן...
עצמת חמד.
אריקסן ודלה אלי. אוקיי, דלה אלי הוא תופעה. אוקיי, כבש 20 שערים מאז תחילת העונה שעברה, יותר מכל קשר אחר. יש לו יותר שערים ב... בכל הטופ 5 מאשר כל שחקן אחר מתחת לגיל 23, אוקיי? הוא השווה כבר את מספר השערים שלו העונה לשנה שעברה, כלומר 10, ובשנה שעברה היו לו 10 בכל העונה.
הוא כרגע מקום שלישי אחרי זלטן וקוסטה ראיתי.
כן. בהשוואה לקשרים גדולים אחרים, כמה זמן לקח לו להגיע ל-20 שערים? אז ככה, לסטיבן ג'רארד לקח 169 משחקים להגיע ל-20 שערים בליברפול, לפרנק למפרד 140.
בצ'לסי?
לא.
מה זה היה?
ווסטאם, ווסטאם, אוקיי. וזה. דיוויד בקאם 90, פול סקולס 74, דלה אלי 52. כלומר, הוא
התחיל בערך באותו גיל כמוהם בעצם.
כן, הוא בעצם, הוא הגיע מליגה נמוכה בהרבה, MK Dons, הם היו בצ'אמפיונשיפ, גדל שם עם מאמן שהוא מאוד נחשב טוב בפיתוח שחקנים פול רובינסון, והוא באמת הגיע לפוצ'טינו, ופוצ'טינו הוא פשוט מאמן כל כך טוב, הוא יודע להרכיב שחקנים, יודע להשתמש בהם מצוין, ו... פוצ'טינו, אחד מהדברים שהוא אוהב נורא לעשות, זה להרכיב צמדים כאלה. כן? ואתה רואה במהלכים ההתקפיים של טוטנאם, שזה מגיע מהאימונים. ואתה ראית שאריקסן ודלאלי התאמנו על
ההגבהה הזאת.
על ההגבהה הזאת, ממקום מסוים, ממקום A למקום B, וזה כאילו נראה קופי, השער הזה.
זה היה שני שערים פנטסטיים. פנטסטיים, זה הגבה מעל איזה 40 מטר, לראש שלו מדויק לייזר.
יש לו לאריקסן כבר 7 בישולים, יותר מכל שחקן אחר, העונה, יותר מכל שחקן אחר בליגה האנגלית, ופוצ'טינו עצמו, בלי הפסד בדרבי, בדרבי לונדון.
כבר 5 משחקים הכי לוהטים באנגליה?
כרגע הם הכי לוהטים באנגליה.
יותר ממנצ'סטר אפילו, שעם התוצאות הטובות, איכשהו שאני רואה את טוטנה משחקת, זה הרבה יותר מפחיד עם מנצ'סטר. מנצ'סטר איכשהו מצליחים, בזמן שטוטנהאם שולטים.
נכון. טוטנהאם יותר מרשימה במובן הזה. אנחנו נצטרך לראות אתם אחד נגד השנייה, עוד מעט יונייטד וזה.
מנצ'סטר יש מבחן טוב בשבוע, אז...
שאלו את פוצ'טינו למה הוא שיחק עם 3 בלמים. הוא בעצם התאמן על המערך הזה של להתמודד מול צ'לסי, גם נגד ווטפורד וגם במשחקים קודמים, גם נגד ארסנל, הוא שיחק עם 3 בלמים, או 2 בלמים וחצי כזה, ואז הוא אמר, אז זה מסובך מדי, שאני אסביר לכם, הוא אמר את זה לעיתונאים האנגלים,
להתנסה על עיתונאים האנגלים, נהיה ממש הכרח, למאמנים זרים.
כן, הוא גם ארגנטינאי, זה בכלל, אבל... אני לא רוצה, אין מה למתוח ביקורת על קונטה, אוקיי, הקבוצה שלו פשוט, הייתה הקבוצה הכי טובה באנגליה, היא עדיין הקבוצה הכי טובה.
היא עדיין הפייבוריטית לאליפות.
כן, עדיין הפייבוריטית, הם, אתה יודע, הם שיחקו לא טוב, אבל בעיקר בגלל שטוטנהאם שיחקה הרבה יותר טוב, וטוטנהאם הייתה הקבוצה הביתית, וזה, זה לא שזה כאילו, זה, אבל...
הבעיה של טוטנהאם היא לא נגד הגדולות, היא אף פעם לא נגד הגדולות בשנים האחרונות, הבעיה של טוטנהאם, למרות ששנה שעברה הם הפסידו את המשחק הזה נגד צ'לסי שחרץ את הגורל לאליפות, אבל הבעיה של טוטנהאם זה היציבות מול הקטנות. צ'לסי מעולה דווקא נגד הקטנות.
כן.
ויש הרבה יותר משחקים נגד הקטנות מאשר נגד החמש למעלה.
השיטת האימון של פוצ'טינו משאירה את השחקנים שלו די חסרי אוויר בחודש האחרון של העונה. זה גם קרה למורו ורבו ביאלסה, שעם הקבוצות שלו הם תמיד רצו מצוין והיו מצוינים מתחילת העונה עד אפריל, ואז באפריל פשוט השחקנים אמרו, טוב, אנחנו לא יכולים יותר, וקרסו מנטלית ופיזית וכו'. זה קרה לביאלסה גם בבלבאו, גם במרסי, גם בנבחרת ארגנטינה בהרבה מובנים, הם היו מצוינים עד שהם הגיעו למונדיאל. יש בעיה בשיטת אימון הזאת, שהשחקנים הם פשוט לא מכונות. כאילו, אם הם היו מכונות, אז
כן, לתכנת הרבה יותר קל מאשר לאמן.
אז ככה, אז קונטה, אין יותר מדי ביקורת, כן, הצ'לסי שלו הייתה עמוקה מדי, הם חיכו לטוטנהאם, יש נתון שמראה ש-71% מהמחצית הראשונה, הם היו בחצי שלהם, שזה מראה שהם היו ממש ממש עמוקים, והם תכננו את כל המשחק הזה במטרה להקוץ, וטוטנהאם הקצה, אוקיי?
צ'לסי די נפלה למלכודת, כן. צ'לסי זה לא קבוצה, זה לא מנצ'סטר של פעם, הם לא יושבים עליך. גם המשחקים הטובים, נכון, שלהם השנה,
נכון.
הם עוקצים. כן. צ'לסי זה קבוצה שעוקצת.
כן, צ'לסי היא קבוצה שעוקצת במסורת האיטלקית של שקונטה מביא, ואנחנו ראינו שהוא ניסה לשחק אותה איטליה, ופשוט לטוטנהאם היה את היכולת הטקטית והגופנית, כדי בעצם... להביס את ה...
יש להם לוקסוס, לפני שנעבור על, יש להם לוקסוס לא להתמקד באופה? באירופית? הם יכולים להרשות לעצמם לוותר על האירופית? הם יכולים להרשות לעצמם לא להיות באלופות שנה הבאה? בשביל הסיכוי? כן.
קבוצות אדם הם, כן, אתה יודע, הם לא, לפי דעתי הם לא כל כך מן הסתם הם רוצים להגיע לליגת האלופות, אבל אני לא חושב שזה לא חלק מהמודל העסקי שלהם. הם פועלים במודל הרבה יותר, נגיד, רזה ממנצ'סטר.
זאת אומרת, אז מאוד יכול להיות שב-32, במשחק שיש להם עכשיו באירופית, הם יזרקו את הרכב השני.
אני לא רואה אותם זורקים את הרכב השני כל כך מהר.
באלופות זה הרגיש ככה. באלופות הוא אמר, השנה, שאלופות זה, יש לנו יותר חשוב, יש לנו משחק נגד, לא יודע מי, לא זוכר מי היה.
כן, אבל...
נגד מנצ'סטר, לא זוכר מי
היה. כן, אבל... זה שונה, כלומר האלופות, לפי דעתי בגלל התחלה גרועה, ובזה שהם שיחקו בוומבלי ולא בבית שלהם, זה משהו שונה. הליגה האירופאית,
אני לא... הפרס הזה בסוף של הליגת האלופות הוא גדול.
הפרס הוא גדול, אבל הוא מאוד קשה, כלומר אתה צריך להתמודד ביום חמישי נגד...
בהתחלה פחים, אבל תכף מגיע את המנצ'סטר, תכף מגיע את...
אתה צריך להתמודד, אתה צריך להתמודד ביום חמישי, ואז יום ראשון אתה משחק כבר בליגה, והליגה אתה רץ... אחרי כולם. בוא נגיד שזה לא מפתיע שמנצ'סטר התחילה את הריצה שלה אחרי שהם יצאו מליגת אירופה, והם התחילו לנצח יותר.
הרבה דברים מנצ'סטר, אבל בוא נראה. תכף נדבר מה שזה בחלק השני.
יאללה, עוברים למנצ'סטר. 13 משחקים כבר ללא הפסד, שזה הרצף הכי ארוך מאז מרץ 2013, שאז אלכס פרגוסון אימן. זה אומר שהם נכנסו לגרוף שלהם, אתה רואה קבוצה של... גם מנצ'סטר יונייטד באיזשהו מקום, אבל קבוצה של מוריניו, נתון מדהים. מי מובילים בעבירות בפרמייר ליג?
אני מניח שמנצ'סטר?
לא, השחקנים שמובילים בעבירות בפרמייר ליג.
קאריק? פוגבה? מי שם?
פול פוגבה, 40.
כן, הוא מרגיש ככה למשחק, במגרש הוא מרגיש ככה.
זלאטן איברהימוביץ' 39. איזה מדהים זה, זה... זה הם שניהם 1-2 בעבירות, וזה אומר שהם נותנים את התחת. זה אומר שהם רצים אחרי שחקנים בשביל לעשות את העבירה, לעצור את המשחק של הקבוצה היריבה, כי זה מוריניו. מוריניו הוא רוצה שההגנה תתחיל עם ההתקפה, והשחקנים הכי קדמיים שלו, הם אלו שצריכים לחטוף את הכדור, לעשות את ההגנה הראשונית, לעשות את העבירות שלא יצאו להתקפות מולך, להעט את הקבוצה היריבה. במובן הזה אתה רואה מנצ'סטר יונייטד, שהיא מאוד צ'לסי של מוריניו הראשונה. אוקיי?
ועדיין ברצף הזה של הניצחונות היה להם כמה שממש הגיעו בשנייה האחרונה.
בשנייה האחרונה, אבל אתה...
88 כזה.
כן, אבל זה האופי המנצ'סטרי של אלכס פרגוסון, של לנצח בכל, אתה יודע, לנצח...
זה גם הרבה...
המטרה זה...
בוא נראה גם מה השתנה. זלאטן נכנס לעניינים.
זלאטן...
מחתריאן חוזר.
זלאטן, מה זה נכנס לעניינים? יש לו 13 שערים העונה, יותר מכל שחקן אחר במנצ'סטר יונייטד, מאז העונה שעברה.
ובישולים, גם עכשיו הוא בישל.
ובישולים יש לו ארמון, ואני אהבתי את מה שהוא אמר, הוא קודם כל משחק בשביל להוכיח את עצמו. וזה תמיד. אחד מהדברים הנהדרים, ואז באתי לפרמייר ליג וכולם חשבו שאני לא אהיה טוב, כרגיל גרמתי לכולם לאכול את הביצים שלהם. הוא פשוט אדיר. עוד נתון מדהים עליו, זלאטן איברהימוביץ' שחק 820 משחקים במהלך הקריירה שלו, הוא פספס רק 36 בגלל פציעה, ב-18 שנים.
כן.
זה...
ספסימנט.
הוא בן אדם.
הוא ברמה של הברון מהבחינה הזו.
כן.
שאי אפשר לשבור אותו.
הוא לא, הוא בלתי שביר.
הוא גם גדול מאוד. זה לא מסי שזורקים אותו, בכל זאת 1.90 מטר.
כן, הוא יותר אתלט NBA מאשר אתלט כדורגל. כן, ומבחינת הגובה וכו'.
נראה כמו ג'וקוביץ' כזה, בטניס. אתלט העל.
הוא יותר, כן, הוא יותר גבוה, הוא יותר חזק, הוא מגיע...
שני מיוגוסלבים גם במקור.
כן, הגנטיקה היוגוסלבית בלקנית זה בטח לא מפריע לו. אבל אתה רואה מישהו שהוא קודם כל הוא מאוד גמיש, כן? תחשוב עליו.
הם אוקיי. קבוצה של אנשים גדולים. כן, הוא פוגבה. הם...
כן, הם קבוצה של אנשים גדולים שזה מה שמוריני אוהב, ודרך אגב זה מה שזוכה באליפויות באנגליה. בסופו של דבר אתה צריך את האנשים הגדולים האלה. זה למשל ארסן ונגר, 20 שנה ניסיון, לא מבין את זה, לא הצלחתי.
ארסן ונגר כבר לא מקום רביעי, תכף נגיע אליהם. כן, אבל...
אבל אתה רואה למשל, אוקיי, קודם כל, תסתכל עליו על זה, הוא היה יכול להיות ב-NBA בקלות, זלאטן. אוקיי, 1.95 מטר.
אתלט
על, אתה יודע, יכולת קפיצה פנומנלית, קורדינציה, הוא היה יכול להיות אתלט באמת ברמות הכי גבוהות ב-NBA.
הוא יכול להיות כל ספורט ופוטנציאל,
טייקוונדו וכו'. ומוריניו נכנס לגרוב שלו לגמרי, הוא כבר בגרוב, הוא לא מתעסק בדברים האלה, בעיקר בגלל שהשופטים די עוזרים לו, שאלו אותו לגבי החלטות שופטים שהולכים לקראתו, כי יש המון החלטות, כאילו, כתבתי בטוויטר באנגלית שלי, שמנצ'סטר יונייטד got their mojo back, השופטים איתם.
כן.
כאילו, החלטות שופטים הולכים איתם.
הם עושים כל כך הרבה פאולים, וזה לא, את אמרת זלטן ופוגבה, אבל יש להם בלמים שבטוחים שהם מתאמנים ל-MMA. כן. ולא מקבלים אדומים.
לא מקבלים אדומים, והקבוצות היריבות דווקא מקבלות
אדומים. וכאילו לשופטים כבר נמאס מזה שמוריניו בוכה עליהם, פשוט מתעלמים מזה, די, אין לי כוח לשטויות שלו.
יכול להיות שזה חלק מהעניין המלחמה הפסיכולוגית.
פלוס השופטים באנגליה הם זוועה.
כן, זה נכון מאוד.
שיעברו לסין, כולם. באמת, אתה רואה את הפרסומים האלה שהסינים רוצים את השופטים האנגלים, בשביל מה? בשביל השעוריות?
זה, לא, האמת היא, השופטים האנגלים, אני אחר כך אראה את הסטטיסטיקות על זה, אבל השופטים האנגלים עושים הכי פחות טעויות, כן? אבל הם עושים את הטעויות הכי גדולות.
המחריות משחק,
כן. הם עושים את הטעויות הכי גדולות, אבל אחר כך אנחנו ניכנס לעניין הזה. אז מוריניו נשאל לגבי החלטות שופטים שהולכים לקראתו, אז הוא שאל, החלטות? איזה החלטות? החלטות שלי לשחק במחצית השנייה עם חואן מטה ורשפורד, החלטות טובות מאוד, תודה רבה לכם.
אין דברים כאלה.
כן.
אין דברים כאלה.
אז חואן מטה גם כן...
חואן מטה, אבל הוא השחקן הכי יציב במנצ'סטר כבר, מאז שהוא שם.
נכון, מעורבות ב-40 שערים מאז שהוא שם, 25 שערים ו-15 בישולים, מאז שהוא בקבוצה, רק לווין רוני יש יותר. כלומר, חואן מטה הוא הכוכב השני הכי חשוב במנצ'סטר יונייטד בתקופה הזאת.
לא יכול להיות שרוני הוא הראשון.
רוני הראשון?
הבנתי, אוקיי.
אולי שזה מראה.
אולי הוא פרץ למערכת ושינה מספרים, אני לא יודע מה זה המספר הזה שכרגע אמרת.
דרך אגב, לקארי כן עדיין הפסד כשחקן של מוריניו.
הקבוצה תלויה בו לחלוטין.
הקבוצה...
כולם רואים את זה.
אם הוא נפצע, אני די בטוח שמנצ'סטר יונייטד לא תגיע לטופ 4. היא עכשיו...
גם עכשיו?
היא עכשיו, כן. לא, היא עכשיו מאוד מלחיצה את הטופ 4. אתה רואה כל קבוצה שם בלחץ ממנצ'סטר יונייטד. כשמנצ'סטר יונייטד רודפת אחריך, אתה בלחץ.
ועדיין, בטופ 4, טוטנהאם אמרנו כבר בכושר מדהים. צ'לסי, יש לה את הפור שלה.
כן.
פור מבחינה של
לך פור. ליברפול, מנצ'סטר סיטי, ארסנל.
מי מבין הארבע תאבד את המקום שלה למנצ'סטר? טוטנהאם? לא נראה לי. כרגע לפחות.
אי אפשר לדעת.
אולי ליברפול.
אי אפשר לדעת. אני לא יודע, אני כאילו, מבחינתי ליברפול וצ'לסי הם עדיין פייבורטיות לאליפות, בגלל שאין להם את ליגת האלופות ואין להם את ליגת אירופה, אין להם את אירופה.
בוא נראה את ליברפול, כרגע קוטיניו עדיין לא חוזר, סיידומנה, אליפות אפריקה, זהו, סיים, יוצא לאליפות אפריקה, הדבר המתואב הזה של אמצע העונה אליפות אפריקה.
אנחנו יצאנו קולוניאליסטים אירופאים עכשיו. אבל בכל מקרה, אני אשים אחר כך גם לינק לניתוח הטקטי של קאריק, ורואים כמה הוא חשוב גם בהגנה, בשמירה על הארבעה אחורים, וגם בחלוקת הכדורים להתקפה. הוא ממש ממש משמעותי לקבוצה הזאת.
מה מגיע בינואר? ידוע כבר?
מה זאת אומרת, מבחינת משחקים?
לא. מנצ'סטר משתמשת בחלון העברות הזה בשביל לחזק את עצמה איכשהו?
אני לא רואה את מי הם יכולו להצליח להביא שבעצם ישדרג להם את הקבוצה. אל תשכח, זה הקבוצה, הסגל ששילמו עליו הכי הרבה. כלומר, זה לא...
אם סגל... כבר לשחרר, לא,
כן,
לא להביא.
כן, אם כבר לשחרר את פלעיני איכשהו.
אם כבר, בוא נגיד את האמת, רוני סיים את דרכו בקבוצה הזו.
כן, כן, יכול להיות. יש להם את המשחק ליגה הבא, ב-15 בינואר, נגד ליברפול, בבית.
זה המשחק הבא.
טוב, נדבר על... המבחן הגדול.
אנחנו לא מדברים על זה.
לא, לא נדבר על זה, לא נדבר על זה, אבל אם כבר אנחנו מדברים על ליברפול, שבעצם מאבדת את מאנה, וקוטיניו צריך לחזור עוד, יש להם את אדם ללנה, שמעורב ב-14 שערים.
7-7, נכון?
כן.
למרות שהיה במשחק הזה נגד סנדרלנד, מאוד הכזב אותי, ראית המשחק, לא סיפק את הסחורה.
אוקיי, אז המשחק הזה באמת... 48 שעות אחרי שהם כן. ניצחו את מנצ'סטר סיטי.
שלושה משחקים בשבוע.
כן, זה פשוט לא נורמלי. הוא רץ, דרך אגב, הוא רץ 12.8 קילומטרים בניצחון של ליברפול על סיטי, ב-31 בדצמבר, שזה הכי הרבה באותו מחזור, ואז הוא רץ 13.2 קילומטר בשני בינואר. אוקיי?
תראה ג'רמיין דפו, עשה 2 קילומטר במשחק ושני גולים, מה זה יותר?
שזה היה הכי הרבה בפרמייר ליג באותו יום, אדם ללנה פעמיים, איש המרתון, אבל אנחנו נעבור מליברפול, בגלל שמי שרץ הכי הרבה באותו מחזור, זה דן גוסלינג.
הייתי בטוח שז'ירו בחגיגה של ה-3-3.
דן גוסלינג מבורנמוף רץ 14 קילומטר, בהכי הרבה באותו מחזור נגד ארסנל, ובורנמוף, אוקיי?
איזה פרייר עם בורנמוף.
לא, בוא, יש לי...
גם אדום. גם הכל שם היה...
כן. אבל בואו נכניס לפרופורציות. בורנמות, באותו יום שבו הם עשו, הם איבדו 0-3 לארסנל ויצא 3-3, באותו יום ב-2009, לא לפני הרבה זמן.
לא.
אוקיי? אדי האו ניהל את המשחק הראשון שלו כמאמן הקבוצה, והפסיד לדרלינגטון, והקבוצה הייתה במינוס 17 נקודות, בגלל...
באיזו ליגה?
בליגה הרביעית. בגלל שהם בעצם היו, והם לא היו יכולים לקנות, הם פשטו רגל, והם לא היו יכולים לקנות שחקנים, בגלל עונשים, ומהנקודה הזאת.
ואז קנו אותם קבוצת קבלנים?
לא, לא, הם לא... קבוצת קבלנים קנו אותם ואמרו...
ואמרו לכל השחקנים צריכים לחתוך למשכורת.
ולמרות כל ההנחות מההתאחדות לכדורגל, אי אפשר היה למחוק את החובות. אז הם היו במינוס 17 נקודות, והיום, כן, כולה 8 שנים אחרי, הם בפרמייר ליג, אוקיי, קבוצה ש...
רצה יפה.
רצה יפה. אדי האו. אדי האו, בואו קצת נדבר עליו.
קדימה.
אנחנו, מן הסתם אנחנו נעשה אמפר מאוד גדול ברגע שארסן ונגר יעזוב את ארסנל.
והוא אימונה למאמן ארסנל.
ואדי האו, יאמן, אימונה... אני, אוקיי, אתה יודע, הכי טוב מבחינתי, היו מביאים את פרק גוורדיולה או קלופ לארסנל, זה היה מושלם.
אין, תוכל אולי תכף יאבד את התפקיד שלו, בקצב הנוכחי.
לא נראה לי שתוכל יעזוב בשנה הקרובה, כן נראה לי שארסן ונגר יעזוב, אולי, אולי זה סתם אני חושב.
אם יסיימו מקום חמישי כמו שהם כרגע, אני לא רואה שום סיכוי שוונגר ישר.
כן, אבל, וכאילו, כמובן שהייתי רוצה את דיאגו סימאונה וזה, אבל זה לא יקרה, אוקיי? זה ארסנל.
באמת, סימיון הזה בכלל אפשרות?
כן, יש דיבורים על זה. אבל אני לא חושב שזה יקרה, ואני רוצה לעשות את הקייס לאדי האו.
שהוא גם מועמד נבחרת אנגליה לפי דעתי, לא?
היה מועמד נבחרת אנגליה, אבל עכשיו גרס אבגייט שם, ואני לא רואה איך מאמן בסגנון שלו מגיע לנבחרת, בטח בגיל הזה, שהוא אפילו לא בן 40.
כן, עדיין לא עבר שום עבירת שחיתות גדולה, איך יהיה?
עדיין לא חייב שחקנים בעצמו. אוקיי, אז קודם כל אני נורא אוהב את אדי האו בגלל שהוא איש כלבים. אוקיי, יש לו האות R מקועקעת על פרק כף היד שלו, בגלל של הכלב הראשון שלו, שהיה לברדור שחור, קראו רודני. עכשיו ברגע שאתה
שומע... קוראו לו האו, מה אתה הולך לי על האות R?
אתה רסת לי את הפאץ'. אבל לא בסדר, אבל כאילו, בן אדם שהוא כזה כלב כלבים, כלב כלבים, בן אדם כלבים, אתה, כאילו, אתה אומר, טוב, זה, אני מת עליו, כן?
כן. מה יש לנו רגל? פבלובי. אתה יודע, מביא להם הוגיה על כל מה שהם רצים 14 קילומטר.
יש לו כלב חמוד, הוא בוקסר, שנקרא אריק. הדברים שאני יודע.
הדברים שמעיינים אותך, אתה אומר.
כן, והוא לוקח אותו כל יום לחוף הים בבורנמות, זה חוף, אחד מהחופים היחידים שאפשר ללכת עליהם באנגליה, ואתה יודע, הוא שם, הוא גם, הוא נרגע מהכדורגל, כי הוא חי 24 שעות את הכדורגל, זה בן אדם שעובד 12 שעות, 13 שעות, 14 שעות על כדורגל, כל האימונים שלו וכל ה... זה לא סתם שהוא העלה קבוצות כמו שחקן מנג'ר, פוטבול מנג'ר, העלה את הקבוצה מהליגה הכי נמוכה לליגה הכי גבוהה.
ואין לו אפשרות לעשות סייב ולואוד.
כן.
זה נורא קשה ככה.
בלי הריסטארט, הכי הפסד, כן? והוא בעצם מגיע, זה עבודה מאוד קשה ומאוד אישית, הוא מגיע ועובד אישית עם כל שחקן כדי לשפר אותו, והוא עושה את זה... הוא עושה עבודה פנטסטית, הוא נותן פידבק לשחקנים, למשל, לא מול הקהל, לא מול השחקנים האחרים, בגלל שהוא מאמין בקליטה של אחד על אחד. אז תחשוב, הוא עובד עם 25 שחקנים בסגל הבוגר, כמובן שהוא, אתה יודע, בגלל שהוא מנג'ר בליגה האנגלית, אז יש לו אחריות גם על המחלקת נוער וכו'. הוא עובד עם כל שחקן באופן אישי, ומשפר אותו באופן אישי, ואתה רואה כל שחקן שלו משתפר, והקבוצה עובדת כצוות שחקן, הם הקבוצה, לפי דעתי, מלבד הקבוצות הגדולות, הכי מתוחכמת טקטית באנגליה, וזה מאמן אנגלי, אוקיי? ואנחנו יודעים שהמאמנים האנגלים זה לא הלהיט הגדול של אירופה. לא. הוא מאמן אנגלי, מביא המון רעיונות מהרבה מקומות, אתה יודע, הלך ללמוד גם עם אלרדייס וגם הרדנאפ, אבל גם עם מוריניו וכו'. אז בגלל זה אני חושב שהוא מאמן שמתאים לארסנל.
בוא ניתן שנייה אחת על ארסנל, בדרך כלל אנחנו מרחיבים יותר, פעם נראה נרחיב פחות.
אוקיי, אני לא רוצה כלום להרחיב כל כך פחות, כן? בגלל שבסופו של דבר, מה שסימן מבחינתי את ה... אוקיי, הם עד הדקה ה-70 למול בורנמות, הם פשוט היו כלום. זה היה נראה כמו ארסנל בבוקסינג די של העונה שעברה, שהם הפסידו לסאות'המפטון 4-0 בסיינט מריז. הם היו זוועה, וכל כך ידעתי שזה ארסנל. ואז הייתה הרחקה הזאת של בורנמות, וכמה טעויות טקטיות של אדי האו, כן? הוא הכניס יותר מדי שחקני הגנה וכו'. ואז הם בעצם התחילו לחזור. עכשיו, הם התחילו לחזור, והיה את ההרחקה של בורנמות, ואז אתה ראית שהם הגיעו מהדקה ה-70, שאז הייתה ביתה הראשונה למסגרת של הגול של אלכסי סנצ'ז, הם עשו את ה-3-3, דקה 91, יש 5 דקות תוספת זמן, ואתה ראית את ג'ירו חוגג.
50 שניות.
50 שניות, אוקיי, מתכנן, זה חגיגה מתוכננת, כן, כי הוא עשה מחווה לגול שלו נגד קריסטל פאלאס, שהיה גול מדהים, כן, אבל הוא עשה מחווה לגול שלו, ואתה ראית את אלכסי סנצ'ז.
אסי דיין פעם פתח סרט עם ציטוט של עצמו. אני חושב שזה היה הכי קרוב למה שראינו פה.
אגב, גולסטאר, ליאור דיין שם הגדול, אבל זה הגילטי פלז'ר שלי בכל מה שקושר לריאליטי. אבל אתה ראית את אלכסי סנצ'ז, כל השחקנים חוגגים עם ז'ירו, ואלכסי סנצ'ז עצבני, צורח עליהם, תחזרו, אנחנו יכולים לנצח את המשחק הזה, אנחנו חייבים לנצח את המשחק הזה, אוקיי? אנחנו, אם אנחנו
רוצים... עוד שנייה אני מאס לו מהחבר'ה האלה.
ואתה ראית שאחר כך יש סיפור גדול על זה שאלכסי סנצ'ז לא דיבר עם השחקנים שלו, והוא עצבני, והוא לא חותם על חוזה חדש, ויש לו הצעות מפריס סן ז'רמן ואינטר, ואתה אומר, איזה אופי מסריח יש לארסנל הזה, לז'ירו הזה, בונה, תנצחו את זה, תנצחו את המשחק. הייתם ב-0-3, עשיתם את ה-3-3, יש לכם עוד 4 דקות, ומה קרה? אחרי שהחגיגות של השאר, המשחק נגמר, בורנמות היו בחצי של ארסנל. ארסנל, אתה יודע, זה כל כך מרגיז, כי אם זה היה מאמן אחר שם, הוא פשוט היה תופס את ג'ירו ונותן לו אגרוף בבלסת. זה היה ככה, זה היה מרגיז. עכשיו, גם אוהדי ארסנל בטוויטר התרגזו, כי הם אמרו, בוא נע, מה נסגר אתכם? כאילו, תנסו לנצח את המשחק הזה.
למרות שברור למה אתה שמח, שמת גול, 3-3.
גם אלכסי סנצ'ז שמח, הוא רץ, לקח את הכדור מהרשת, ורץ חזרה.
זה ב-3-1. יש לי ב-3-1-3-3?
לא משנה.
אני לא הולך לסגדם לדקת, כן. אני לא הולך לסגדם לדקת.
זה המסר, ובגלל זה אני חושב שארסנל אף לא תהיה טובה מספיק תחת ונגר, כי לשחקנים שלו אין את הקילריות הזאת, ואלכסי סנצ'ז לא מתאים לאופי של הקבוצה הזאת, כי הוא קילר, כן? הוא רוצה לשחק עם קילרים אחרים.
הוא רוצה תארים.
אגב, אלכסי סנצ'ז, כרגע השחקן עם הכי הרבה שערים ובישולים בטופ 5 בליגות, עם 20. הוא באמת שחקן ברמה מעל הליגה הזאת. 20 בישולים ושערים, קבע 13, בישל 7, רק קוסטה זה ואיקרדי זה 19, ואחרים זה לא מגיעים לשם, או במיינג 17, מסי 15. ואלכסי סנצ'ז הוא פשוט, כאילו אם ארסנל מאבדת את אלכסי סנצ'ז, זה מראה שארסנל לא יכולה להיות קבוצה גדולה, זה מאוד עצוב.
איך נסכם את הקריסמס הזה אז?
אוקיי, איך נסכם? עם הקריסמס של העונה הבאה, אוקיי?
כי אין מספיק משחקים בקריסמס הזה. בעונה
הבאה, המשחקים...
שנת מונדיאל, בוא נגיד למה זה קורה.
בסדר, אבל יהיו ככה.
לא, שצריך להבין מה משתנה.
בסדר. יש לך שישית מהליגה משוחקת במהלך דצמבר, ינואר. אוקיי? יש לך מחזור ב-16 בדצמבר, ב-20 בדצמבר, ב-23 בדצמבר, ב-26 בדצמבר, ב-30 בדצמבר, בראשון לינואר. שישית מהליגה משוחקת בחודש, חבורה של מטורפים שם, אני לא מצליח להבין.
אני חייב להגיד לך שהיה לנו השבוע,
זה פשוט לא נורמלי.
היה מחזור, עשינו את הפנטזי בחבר'ה, עם משחקים את הפנטזי, ואז אמרו, חבר'ה, לא לשכוח שמחר מתחיל מחזור חדש, צריך לתעשו חילוף בפנטזי. אמרתי, מה? אין לי כוח, אני עייף. תני שעיר, אמרתי, אוי, אני מתעייף מלחשוב על איזה שחקנים אני אשים בפנטזי, הם צריכים לשחק. הם צריכים לשחק.
אתה חושב על זה שאתה צריך לרוץ 14 קילומטר במשחק אחד, ואז כאילו אתה אוקיי, אני משחק כדורגל פעם בשבוע, יום חמישי, כאילו יום רביעי אני משחק, יום חמישי אני לא יכול ללכת. אוקיי? ואז יום שישי אומרים לי, אני כאילו קצת מתקשה טיפה יותר הולך טוב, אוקיי? זה פשוט לא נורמלי, באמת, מבחינה בריאותית. בואו נעבור לדברים אחרים, חוץ מכדורגל.
עוד דברים, בואו נדבר דברים שלא נמשכים מלא זמן, נגיד 50 שניות, דקה ו-50 שניות.
רונדה ראוזי. רונדה ראוזי שהייתה אמורה
למי להיות... שלא מכיר, הלוחמת MMA הכי ידועה אי פעם. הבחורה שבגללה הוקמה פחות או יותר דיוויזית אנשים ב-UFC.
כן.
אחרי הרבה שנים שדנה ווייט, הבוס של ה-UFC, בכלל לא רצה לשמוע מלוחמות נשים.
כן. ואגב, היא הייתה מאוד דומיננטית. היא הייתה, עד שהפסידה את הפסד הראשון, היא ניצחה 12 קרבות, וב-11 מהם היא ניצחה בדקה הראשונה.
כן.
כאילו, היא הייתה לוחמת ג'ודו לשעבר.
הפסידה לשלזינגר.
כן, הייתה לוחמת ג'ודו, היא גם נראתה טוב, ומן הסתם יש הרבה הייפ סביבה, ויש לוחמות טובות ממנה, רם גלבוע, דיברתי איתו בטוויטר על זה, שווה לעקוב אחריו.
לא, באותו רגע, תקשיב, שהיא הייתה בשיא שלה,
היא הייתה הכי דומיננטית.
כן, אתה יודע, החבר'ה כמו ג'ו רוגן זרקו משפטים שהם, אני לא יכול להגיד על ג'ו שהוא לא מבין, כן?
כן.
ואני לא, הוא לא קמפני מן של ה-UFC, ועדיין הוא זרק איזה משפט של התנצח חצי מהאנשים, מהגברים במחלקה של ה-135 פאונד, של ה-60 קילו, בבלט, בבלט, תן לי עוד אחד, בבלט, בלבולי ביצים חד משמעיים, היה אחורים במשחק שלה, היו ידועים לכל, הבעיות שלה עם המאמן, המאמן שלה הגיע לג'ו, לשיחה של שעתיים.
כן.
ואתה אומר, מה זה הארמני המשוגע הזה? זה לא מאמן ספורט. זה מנהל קאט.
כן.
עכשיו, שתבינו, רונדה גדלה בבית של ג'ודוקה אולימפית, אימא שלה. וכשרונדה שברה פעם, היא פרקה את הברך או משהו כזה כילדה. ומה אימא שלה עשתה, שיש לה בת עם פציעת ספורט כל כך קשה? היא הביאה את קארו פריז'יאן, שהיה לוחם UFC, מאוד מצליח, מאוד מפורסם, והיא אמרה לו, הוא אמר, את רוצה שנעבוד איתה על טכניקה? לא, לא. שניכם על הברכיים, היא לא יכולה לעמוד, אז הטלות, אבל בגובה ברכיים, והוא זרק אותה מצד לצד, ורונדה נהייתה ספורטאית על, כן. ברמה בינלאומית, בזכות אותה אימא, מצד שני, רונדה ברחה מהבית, בגיל 18, כי היא לא הצליחה להתמודד יותר עם הלחץ הבלתי פוסק הזה של אימא שלה, שגם הוציאה סרטון נורא לבבי על כמה שהבת שלה לוזרית עכשיו, ואחותה.
סיפורים באמריקה מחממי לב.
לא, אבל רונדה זה משהו אחר, גם ביחס לארצות הברית, זה משהו אחר. זה שאנשים אמרו, אתה יודע, שלום בדוד, שחבר טוב, הוא היה גם מקרוב בקהילה בארץ, הוא אמר, בקהילת ה-MMA, הוא אמר, לא, לא, ואני מסכים איתו, לא יפתיע אותי אם בקרוב תתאבד. היא הפסידה.
עזוב,
תקשיב, לא, זה ברמה הזו, תבין, הבחורה...
היא הייתה, אחרי ההפסד לקייטי הולמן, היא הייתה בדאון, היא בעצם נכנסה לתרדמת חורף כזאת, לא שמעו ממנה, לא ידעו ממנה.
צריך להגיד שהסוכנים, כן, הסוכנים, אחרי שהייתה בסיס שלה, היא עזבה להוליווד, עשתה ב-Fast and Furious. מי שהבעלים של ה-UFC הנוכחים זה ויליאם מוריס אינדבר, שהם גם המייצגים שלה בהוליווד.
כן.
ורק עוד משהו אחד קטן, היא לא הפסידה את הקרב הזה בזירה. רונדה הפסידה את הקרב הזה, כשארבעה ימים לפני הקרב, היא לא הגיעה לעמוד מסיבת עיתונאים. שתבינו, ה-UFC זה ארגון כל כך משומן, מבחינת כסף, שקונור מקגרגור, שהוא הכוכב הכי גדול של הארגון, לא הסכים להגיע למסיבת עיתונאים, כי הוא אמר, יש עליי יותר מדי לחץ כרגע, אני צריך להתאמן, הוא לא הסכים להגיע, ביטלו לו קרב.
כן.
כי אין דבר כזה. רונדה, ארבעה ימים לפני קרב, אמרה, אני לא יכולה, וביטלו לה מסיבת עיתונאים, כשהיא כבר נמצאת אונסייד, היא לא הייתה צריכה לטוס מאירלנד.
כן.
בשלב הזה, הרבה חבר'ה, כולל בן זוגה לשעבר, ברנדון שואב, אמר, "She's done." היא הפסידה. אם היא לא מסוגלת לענות על שאלות, זה ייגמר מהר מאוד. ופגע בול.
אגב, היא קיבלה איזה פי 3 או פי 4 יותר כסף מאשר
3 מיליון לעומת 200 אלף.
פי 15. פי 15. אז היא קיבלה מלא, הרבה יותר כסף. וכן, כנראה רונדה ראוזי סיימה את
לא, she's done. מאוד מאוד יפתיע את כולם, כן.
אולי ב-WWE היא תחזור.
אני לא בטוח אם גם שם יש לחץ, אני לא בטוח אם זה בשבילה הדברים האלה. אני לא בטוח אם זה בריא לה, כי כסף היא עשתה מספיק.
אוקיי.
היא צריכה למצוא משהו אחר to do it or life.
יש את ה-Untouchables, איך קוראים לסדרה הזאת שהשתתפה בה? בסדרת סרטים עם ארנולד שוורצנגר וסילבסטר סטלון.
כן, אתה יודע מה הם רוצים בתפקיד הזה? אלופה.
כן.
היא כבר לא.
אבל לא ייקחו את סייבורג. הלוחמת הברזילאית.
גם היא בבעיה, היא נתפסה על... הדבר היחידי שהיא הייתה צריכה להימנע ממנו...
להתפס על סמים.
להתפס על סמים. כי כולם ראו שמשהו לא בסדר שם, יש לה גורגרת וזה. טוב, ובנימה שוביניסטית... זה לא שוביניסטי.
זה לא שוביניסטי, היא לקחה סמים.
אישה עם גורגרת זה בעייתי. כן. טוב חברים, בואו נעבור לה. חלק ב'
חלק ב' בחסות
אמרנו תקריה, לא?
תקריה.
משלם, וואי, אתה יודע, תקריה בדיוק חילקו כזה פמפלטים לכל מיני אנשים על זה, וזה עשה רעש בטוויטר. אבל הם נותני חסות שלנו, אבל לא באמת.
אנחנו לקחנו אותם כנותני חסות.
אנחנו לא שואלים אותם.
תקריה, אתם שלנו.
כן, ואם זה לא יסתדר, אנחנו נמצא מישהו אחר. טוב, משחקים שיהיו.
אנחנו קצת מזכירים את הבעלים החדשים של הפועל תל אביב, לא?
כן, שהודיעו לשחקנים, אנחנו הבוסים החדשים שלכם. אני לא רוצה שתהיו הבוסים, אני רוצה את החוזה שלי. אני לא שואל אותך. אתה צוחק צוחק, אבל עוד שנייה, התנגשו בי, לא בך.
מה, בגלל...
בגלל מה שאתה עושה עם הפועל תל אביב.
סביר להניח שהתנגשו בי קודם, אבל...
לא בטוח. עוד חיים אוהבים לקרוא, אני לא מבין להם שום ערך.
אוהדי הפועל תל אביב, אנחנו מבינים ללבכם, אנחנו באמת, זה עצוב לנו, אבל...
כן.
כן. צריך להבין. כן. לא משנה.
איך הגענו להפועל?
בוא, מהפועל תל אביב.
ובוא נבוא, כן.
לריאל מדריד, שהשבוע ניצחו את סביליה בגמר, לא בגמר גביע, בגביע הספרדי.
בשמינית.
בשמינית, הם 38...
זה משחק אחד מבין שניים.
כן, אנחנו מדברים על המשחק שיהיה ב-12 לדצמבר, במשחק הגומלין, למה הוא חשוב? כי ריאל מדריד עם ריצה של 38 משחקים ללא הפסד.
מה, זה הפסד לוולסבורג באפריל?
כן.
מי זוכר?
מי זוכר.
כן.
ו...
בלי אף כוכב, וכל השחקנים חייבים לשחק עם יד קשורה מאחורי הגב.
והם משחקים בעצם משחק שיכול להיות שהוא ישווה את רצף המשחקים ללא הפסד של ברצלונה.
צ'לסי קרסה ברגע האמת.
כן, אבל משום מה, תחת זידן, הם פשוט קבוצה שקשה מאוד לנצח.
משום מה.
קבוצה מאוד טובה. גם ללא רונלדו, ריאל מדריד.
ללא בייל.
ללא בייל, עזוב.
ללא רמוס.
ללא רונלדו, עזוב, ללא רונלדו. ריאל מדריד ניצחה 10 מ-11 המשחקים ללא רונלדו. תחת זידן.
וב-11 עשו תיקו.
שנייה. והגולם למשחק שלהם במשחקים האלה, 3. כלומר, כמו שאמרנו מקודם, ריאל מדריד של זידן, זאת קבוצה. זה לא חבורה של אינדיבידואלים שמשחקים טוב ביחד, זו קבוצה שאינדיבידואלים משחקים בה טוב.
אני לא מבין, חמאס רודריגז לא היה אמור לעבור לאנגליה, הוא לא הוציא ויזה, משהו?
חמאס כנראה יעבור, כנראה לא החורף הזה, אבל הוא כנראה יעבור בקיץ, אוקיי? אני מתאר לעצמי שלצ'לסי יש שם כל מיני חיבורים, גם הסוכן שלו, גם...
הוא ממש טוב, למה ריאל כל כך ממהרים לזרוק אותו?
כמה הוא טוב? אוקיי, תחשוב על זה, חמאס רודריגז, שחקן שכמעט ולא מקבל דקות משחק בריאל מדריד, מה אתה חושב שהוא עשה ב-95 המשחקים שהוא כן שיחק?
כמה שזה 25 גולים?
28.
אוקיי.
וכמה בישולים יש לו?
12 כזה?
34.
הבנתי.
אוקיי, יש לו 60, הוא מעורב ב-62.
זה יותר מאוזיל בזמנו?
כן. יש לו 62 שערים, במעורבות בשערים, ב-95 משחקים. זה סטטיסטיקה של סופרסטאר.
למי זה רע? לא? לקבוצה? מי סובל?
הוא.
הוא?
הוא סובל. כי הוא נכנס לתוך הקבוצה, קודם כל, זידן, יש לו יכולת, נגיד, בניגוד למוריניו שאוהב להציט שריפות בחדר הלבשה, לזידן יש את היכולת האנצ'לוטית הזאת להרגיע את כולם.
קצת מצחיק אותי, כאילו הוא אומר, don't lose your composure, ואז מישהו אומר לו, אחי, אתה לא פעם נגחת בשחקן בגמר מונדיאל.
קודם כל הוא עשה את זה בקלאסה, יש לי תיאוריה שלמה לגבי למה הוא עשה את זה.
כמטרצי הוא קוף?
עזוב, אבל תחשוב על זה, אוקיי, מה היה המשחק האחרון של בקנבאור?
מי יודע? בטח בגלקסי משהו, אני יודע.
בארצות הברית, מה היה המשחק האחרון של קרויף? אף אחד לא יודע. מה היה המשחק האחרון של מרדונה? אף אחד לא יודע. מה היה המשחק האחרון של ג'ורדן?
הוא הרס את זה, הוא הרס את זה.
כן. ומה המשחק האחרון?
המשחק האחרון של ג'ורדן קשה להגיע לפלייאוף עם וושינגטון. זה היה המשחק האחרון, עונה של 41-41.
שהוא בין 38 וזה.
ולא מטביע.
כן, ומה המשחק האחרון של זידן?
נגח מטרצי בחזה.
אז אתה רואה?
תבין שהמשחק הזה הוא גימד את המונדיאל, רק האיטלקים זוכרים את זה שהם לקחו את המונדיאל הזה ב-2006, כולם זוכרים את זידן.
יש פסלים לדבר האחרון שהוא עשה על מגרש כדורגל.
לדבר הכי גדול שמטרצי עשה בקריירה, לחטוף נעקך לחזה.
יש פסלים של זה, אתה מבין? הוא הסתכל, תקשיב, הוא כמו היסטוריון רומאי, הוא מסתכל
על המורשת. מה לא עשיתי? ככדורגלן, בוא נסכים שאני הכי טוב בכל הזמן, בין הטובים בכל הזמנים, הייתי העברה הכי יקרה בכל הזמנים, בוא נעשה גם את הפאול הכי ידוע לשמצא.
תראה, הוא חשב לעצמו, טוב, אני לא קרויף מרדונה, כן, אני לא.
אני לא, אני חצי מדרגה מהם.
כן, אני לא קרויף מרדונה פלא, בוא נעשה איזה משהו גדול.
הוא לא? אני חושב שהיא...
הוא לא
הרבה מאחוריהם.
לא, אבל הוא לא קרויף, הוא לא. בוא נגיד שיש את הגוט, כן, את החבר'ה ש...
greatest of all time.
The greatest of all time, שזה באמת שלושה, אולי מסי שם נכנס, אולי רונלדו.
תעיף את האולי הזה.
כן, נכנס.
מסי ורונלדו שם.
נכון, הם עדיין לא שימו את הקריירה, אז אנחנו...
זה רק ממשיך, אתה מבין?
כן, זה רק ממשיך.
כן, מסי ורונלדו שם.
אז אתה יודע, בגוט יש לך את קרויף, פלה, מרדונה, לא רק בגלל הכדורגל שלהם, אלא בגלל מה שהם היו מסביב, מה שהם עשו במדינות שלהם.
זידן מתחיל קריירת אימון יופי.
נכון, אוקיי, בוא נחכה. אבל לא, זידן הוא בסקנד, כאילו בסקנד טיר, הוא כאילו... במין הסתם אחד מהגדולים.
הוא ביחד עם בקנבאואר.
כן, כן, זה ברמה הזאת. אז בואו נראה, יש את גם את... אז יש את המשחק נגד סביליה, שאם הם מנצחים, או לא מפסידים, אז הם ממשיכים רצף, משווים את השיא של ברצלונה, ואז יכולים להגיע ל-40. ו-out of the blue עשו את קבוצת השנה של וופה, שיש לך שם את רמוס, קרוס, מודריץ' ורונלדו
מריאל
מדריד, את גריזמן, מסי, איניאסטה, כן, גם כן נציגים ספרדים, ואז יש לך את בואטנג,
בואטנג ביירן,
בואטנג ביירן, גם פיקה, בונוצ'י ובופון. אז זה הקבוצת השנה בוופה.
גרמניה וספרד.
גרמניה וספרד ואיטליה.
מאיטליה? בונוצ'י.
כן, קצת חסר לי קנטה. אבל בגלל שהוא לא היה בליגת האלופות או בזה, אז בגלל זה הוא לא שם. טוב, עוברים עכשיו לפלייאוף NFL.
זה עדיין בפלייאוף, זה עדיין הווילד קארד?
הווילד קארד, אבל זה משחק פלייאוף לחלוטין. גרין ביי פאקרס נגד ניו יורק ג'יינטס, המשחק הכי טוב בכל מה שקשור לווילד קארד.
כן, בחלק מאחרים יש מיאמי וכאלה.
כן, זה בעצם שתי קבוצות שבאמת יכולות ללכת עד הסוף. ג'יינטס עם הגנה סופר חזקה.
יש איזה מאזין שלח לי, כי הוא שמע את אחד הפרקים הקודמים שדיברתי על הווילד קארד, ואיך שקבוצה משם לא תגיע לשום מקום, הוא שלח לי מאמר שמנתח את זה, שדווקא בגלל שזה מוסיף להם לאווירת האנדרדוג והכל, יש כל כך הרבה. אז קודם כל, אני אשים לינק.
אשים לינק לזה
בעמוד.
זה חשוב, לינקים כאלה, כי אנחנו רוצים להשאיר.
אנחנו גם שמחים שהמאזינים שולחים לנו דברים.
כן, גם מאזינים, אנחנו אוהבים ביקורת, אנחנו מחפשים פאקט צ'קר שהגיע, כי אנחנו הרבה פעמים, אנחנו מדברים פה
בשטויות,
זה 8 בבוקר ביום שישי.
תבין שיגיע לפה מישהו עם כובע גרב על הראש ויראה בנו. הנה, אני הפקט צ'קר, בום.
צ'ק דיס פאק, מודפאקר.
עובדה, כדור בלב עוצר אותו.
לא. טוב, אז ככה, המשחק הוא בין ההגנה המאוד מאוד חזקה של ג'יינטס, יש להם מספרים מאוד טובים, בניצחונות בעיקר, אבל...
אין להם מספרים מאוד טובים.
לא, נכון.
למקרה שאתם מתבלבלים, זה קבוצה בלי מספרים מאוד מאוד טובים.
אבל בהגנה הם טובים מאוד. ויש לך את הקרב בין אירון רוג'רס, שזה הקורטובק הכי טוב בליגה כרגע, און פייר, מול אילי מנינג, האח של פייטון, עדיין.
כן.
וזה פעם ראשונה בהיסטוריה...
למרות שהם שניהם עם 2-2.
כן, אבל פעם ראשונה בהיסטוריה, שיש ווילד קארד מאצ'אפ, בין שני קורטובקים שזכו בסופרבול.
פעם ראשונה בהיסטוריה?
פעם ראשונה בהיסטוריה שיש ווילד קארד, משחק ווילד קארד, בין שני זוכי סופרבול קוורטרבקים, רוג'רס ואילי מנינג. לאילי יש שני ניצחונות בלמבו פילד, ואירון רוג'רס אמור, הוא בעצם לא סתם קוראים לו אירון פאקינג רוג'רס. הבן אדם הראה מנהיגות אדירה אחרי תבוסה לטנסי, תבוסה שאחריה דיברנו על זה שגרין ביי פאקרס גמרו את הסבב שלהם
בקבוצה גדולה.
כן. ואז הוא אמר, אנחנו חייבים לנצח את כל המשחקים שלנו משם, בשביל להגיע לאן שאנחנו, לווילד קארד או לפלי אוף, והוא עשה את זה, הוא הוביל את הקבוצה, אירון רוג'רס, שהוא די פצוע, יש לו די פציעה ברגל.
מה קרה? נכנס בו אדם שחור במהירות 30 קמ"ש במשקל 120 קילו?
כן, כן. רוג'רס פשוט, באמת, גם אם אתם לא אוהבים פוטבול, תראו... מה זה קריזמה על המגרש? אני אוהב לקרוא לזה קריזמה גופנית. אתה לא, אתה פשוט רואה בן אדם שהוא פועל אחרת, שהוא זז אחרת, שכל מבט שלו הוא אחר, וזה מאוד מאוד מעניין.
אם יוצא לכם, אתם יכולים לעשות אפילו מנוי לך אפליקציה של NFL, רק לחודש הזה, זה אפילו לא כזה יקר, צריכים לראות את זה בכל מכשיר האמת, כן, אני לא מפרסם אותם, פשוט דרך נורא נוחה כן, לצרוך התוכן הזה.
המשחק הזה אתם תוכלו לראות אותו, הוא לא, בטלוויזיה.
למי שאין את הערוצים. כן,
אבל הוא בקייבלס, בקייבלס.
ברשתות בארץ.
ברשתות בארץ.
חלק המשחקים אפילו במשחקים בשעות סבירות יוצא.
כן, לפי, המשחק הזה מתחיל ב-11.
כן.
כן, אז ב-11 בלילה, תשכיבו את הילדים לישון, תשימו איזה כוס קיאנטי טובה.
למרות שאיזה מאזין שאל אותי.
ותראו חבורה של אמריקאים מפרקים אחד את השני.
זה מאזין אמר לי שהוא רוצה שהילד שלו ייכנס לעניינים.
כן?
חובב ספורט, אז הוא שאל אותי מאיזה משחק.
שייתן לו לישון, שיעשה שנץ בלילה. בלילה יום ראשון.
שהוא ילד קטן והנקודה היא שהוא חיפש לראות את זה אחרי, בלי לדעת התוצאה ולפחות את המשחק הכי טוב, אבל...
זה הולך להיות משחק מצוין. כן, יש לי משחק טוב. ג'יינטס, ובאמת אי אפשר לדעת, אין פייבוריטית פה, אתה לא יודע מי הולך לנצח. בג'יינטס יש גם את אחד מהשחקנים הכי מלהיבים בליגה, אודל בקאם, שדיברנו עליו בזה, ואנחנו עוברים לכדורסל. כתבה סופר מעניינת שאנחנו נשים לינק אליה בדרינגר על יוסטון רוקטס. שבעצם משנה
אחד הכתבים, איך קוראים לו בחוץ, זוכר?
מקדונלד, מקדאוול,
בחור נורא נחמד שמדבר גם ברינגר בתוכנית, אחד הפודקאסטים, והוא נסע ליוסטון,
קווין אוקונר, זכרתי משהו? אוקיי, אז קודם כל יוסטון נגד טורונטו ראפטורס זה ב-9 בינואר. יוסטון זה הקבוצה שבעצם התחרה להיות במקום הראשון שני במערב.
ניצחה הלילה את אוקלאומה.
ניצחה את הלילה באוקלאומה בקרב ה-MVP'ים שיהיו, ווסטברוק והרדן. טורונטו ראפטורס זה הקבוצה השנייה הכי טובה במזרח.
חת מאזן.
הם קבוצה טובה מאוד.
כן.
הם באמת קבוצה טובה מאוד, ואם הם עושים איזה טרייד, נגיד מביאים את פול מילסאפ שיש שמועות על זה.
כרגע רק הקאבס עשו טרייד.
כרגע הקאבס עשו
טרייד. הלילה שמענו שהם הביאו את הרי אלן הלבן.
את קייל קורבר, השוטר, כי זה מה שהיה חסר להם, עוד מישהו שזורק לשלשות.
לא, כי ג'ייר סמית פצוע.
כן, אבל הביאו שחקן מצוין.
בעיקר אני שמח לקורבר שאולי יקבל אליפות.
אולי.
אולי יזכה באליפות. אולי. יקבל, כי אם יזכו באליפות, יהיה לו חלק בזה כנראה. כן.
אז קיצר, יוסטון רוקטס, הכתבה מתחילה בזה שהכל מרגיש שמה, מי שמנהל את זה זה דרל מורי, שהוא בעצם מי שהביא את המאניבול לכדורסל, הוא עשה את זה בבוסטון, כאילו הוא היה שם עוזר, אחר כך הגיע ליוסטון, והוא בעצם קוראים לו מד סיינטיסט, מדען משוגע, כן? ולמשל, אתה יודע, בקבוצות ספורט יש לך כל מיני ציטוטים גדולים, כאילו, של גדולים, אתה יודע, מנפוליון עד ג'ון וודן, כדורסלן, מאמן כדורסל לשעבר, אצלהם מה שתלוי ומה שמשודר בלדים שיש בחדר הלבשה זה סטטיסטיקות. זה כאילו השחקנים...
לא, לדים LCD.
LCD, כן.
כן, אם משדרים בלדים זה ממש טכנולוגיה משוגעת.
אז הם מראים שם סטטיסטיקות מהעונה, ומראים, כאילו, כולם שם באווירה של מניבול וסטטיסטיקות וכו'.
ולמקרה שאתם חושבים שהשחקנים פשוט אומרים, ויהיה בסדר, לא. הסגנון מאוד השתנה, זה חבר'ה שהיו זורקים מחצי מרחק ועברו לזרוק רק מהשלוש או להיכנס פנימה.
הם קנו את לחלוטין את
זה. הרדן עשה סיבוב של 180 מעלות מהעונה הקודמת, הוא משחק מדהים, הוא יעיל בצורה יוצאת, לא, מעטים השחקנים בהיסטוריה שהעמידו את המספרים שהוא מעמיד, ביעילות הזו.
כן, יש ככה, להרדן יש 28.5 נקודות למשחק, 12 אסיסטים למשחק ו8 ריבאונדים למשחק.
כמעט טריפל דאבל.
כן.
בממוצע.
זה, קודם כל, זה מספרים של MVP, אוקיי, אבל הוא עושה את הכל ביעילות מטורפת. יש לו effective field goal percentage, שזה כאילו היעילות של הזריקות שלו, זה 53%, שזה מצוין. האחרים היחידים שיש להם את המספרים האלה באפקטיביות הזאת, מייקל ג'ורדן, מג'יק ג'ונסון, בהיסטוריה, מייקל ג'ורדן, מג'יק ג'ונסון, קריס פול, לברון ג'יימס, ודייוויד רובינסון הוא מבחינת המספרים לא מבחינת היעילות. כלומר, אנחנו מדברים על עונה היסטורית מבחינת הרדן. הקבוצה עצמה, כמעט 50% מהזריקות שלהם הם זריקות לשלוש. זה מטורף.
כן.
הם פשוט לקחו את העניין הזה של או משלוש או מהצבע לספרות אחרות. הם אוקיי, אז ככה, הרדן, גורדון ואנדרסון, שזה בעצם השחקנים שזורקים אחרי הרבה לשלוש, וטרבור אריזה, שזה השחקן...
שעדיין קיים.
שעדיין קיים, והוא כאילו שחקן פנים, כן? הם זורקים, זה פשוט נתונים מטורפים, הם זורקים 31 פעמים מהשלוש למשחק.
זה אותו ענף שאתה אתמול ראית מכבי? זה אותו ענף, אתה יודע?
כן, מכבי. והם זורקים ביחד, כן? יש להם יותר זריקות משלוש, רק לשתי קבוצות בהיסטוריה יש יותר זריקות משלוש, כן. מהחבר'ה האלה. כלומר, זה ככה העתיד של הכדורסל נראה, אוקיי, זה בעיקר זריקות משלוש, ובעיקר כניסות פנימה, פחות זריקות מהאמצע, ככה זה נראה לפחות.
בזמן שיש קבוצות כמו שיקגו, שזרוקות את זה שש פעמים למשחק, משהו כזה.
כן, זה שיקגו, זה אגב, לא שש, שבע, והם עדיין כאילו... הם עדיין זורקים הרבה יותר מאשר בהיסטוריה, כאילו, קבוצות לא זרקו כל כך לשלוש.
יוסטון כרגע לפחות, עושים רושם של אחד משלוש קבוצות במערב שיכולות להגיע לגמר?
כן.
למרות כל הטרפת הזו?
וגולדן סטייט.
כן, הם עדיין תחרותיים עוד.
כן, השאלה עם המורי בול בעצם, שזה משחק שמתבסס בעיקר על זריקות משלוש, וריווח המשחק וכו', הוא יכול להצליח בפלייאוף. גולדן סטייט הוכיחו שכן, לפני שנתיים, קליבלנד בעצם אימצו הרבה מהדברים שגולדן דייט עשו, אבל שיחקו הרבה יותר קשוח, ובגלל זה...
ויש להם את לברון.
ויש להם את לברון כמובן, אז...
פה יש את הרדן.
ופה יש את הרדן, שהוא, שוב, נותן עונה של MVP בטירוף. הם זורקים 14% יותר זריקות משלוש מאשר כל קבוצה אחרת בליגה. כלומר, הם לקחו את זה לקיצוניות מוחלטת, שזה העונה שזורקים בה הכי הרבה לשלוש, הטופ שלוש בזריקות משלוש, העונה, הם הטופ שלוש של ההיסטוריה של ה-NBA.
אתה ראית את האחים בול? כן. הסרטון הזה שהילד מצביע...
כתבתי על זה.
אתה כתבת על זה?
זה היה אצלנו.
שהילד מצביע לחצי ועולה לזריקה. האח הצעיר.
מה זה עולה לזריקה? הוא עולה לזריקה כאילו הוא זורק מהקו. כאילו, פופ, כזה.
כן. במכוון.
במכוון, הוא מסתכל וזה.
אז גם להרחיק את קו השלוש, לא בטוח שיעזור. כאילו יעזור בטוח, אבל לא בצורה משמעותית.
אין מה לעשות.
הדווחים מתרחקים.
הדווחים מתרחקים, שחקנים עכשיו זורקים מ-15-20 מטר, זה זריקה רגילה.
מעלה מי המאמן שימצא איזה מנקי רנג' שאתה יכול לזרוק למכונה הזו, של השלשות.
זה אחד מהדברים המעניינים.
אולי לא יהיה, אולי זה פשוט הכדורסל.
כן, כי תראה, בסופו של דבר, אם סטף קרי פיתח את העניין הזה של הזריקה לשלוש ממרחק... קיצוני, כן? בשביל להתמודד עם הגודל שלו. הוא לא כל כך גדול, הוא רק 1.93 מטר, זלטן יותר גבוה ממנו, הוא לא כל כך חזק, החדירה שלו היא תלויה זריזות ולא תלויה כוח ומהירות, כן? ולכן, מה שהוא עושה זה, אומר, אני הופך את עצמי למסוכן מ-15 מטר.
זה מעניין הקטע של הגודל, כי אתה אומר, חשבתי עכשיו בראש מה שדיברת, מה יכול לעצור את זה אם פתאום יהיה טרנד אחר, אם פתאום יבוא שקיל אוניל חדש, וכל הכדורים ילכו פנים, אבל הקבוצות ירצו גם שקיל אוניל. אבל...
כמה שקיל אונילים?
שקיל אונילים יש אחד בהיסטוריה, שחקן בגודל הזה, שיכל לכדרר על מגרש שלהם, ולא להיפצע. הנה הנקודה. כן. שחקנים גדולים, פיזית, שמאוד טובים מתחת הסל, מגיעים מדי פעם.
כן.
היה יאו מינג שהסופר דומיננטי לתקופה, אבל נגמר מהר מאוד, ואתה רואה את זה עם כל הסנטרים שקיימים היום, כן. כולם נגמרים מהר מאוד, והגארדים האלה, לא, אלה שלא לא הרוזים, לא החבר'ה שתלויים על החדירה ועל
העוצמות.
על העוצמות, החבר'ה שעולים מזריקה.
כן.
זה נראה לי הרבה פחות פציע.
אם זה קמבה ווקר ואיזיה תומאס.
נכון, שקמבה ווקר נכנס הרבה. קמבה ווקר נכון, חוטף מלא מכות.
נכון, אבל גם סטף קרי נכנס הרבה. כן, אבל
נכון. וגם, וגם הוא פציע יותר.
כן, אבל זה לא כניסה של ג'ורדן. אוקיי? כן. זה לא כניסה של אני לוקח אותך מנו אמנו ואתה תראה שאתה...
כמו מנו.
כן. בדיוק. זה לא כניסה של השפלה. זה כניסה קודם כל במטרה להקריס את הקבוצה האחרת, כן. להוציא את הכדור לשלשה. אוקיי? כי אם אפשר ללכת עד האמצע, עד
הסוף
הזה. כן, זה הרדן עושה את זה מצוין. אתה רואה שחקנים שעושים את זה פחות טוב, הם כבר לא, אין להם מקום בליגה. נגיד רונדו וכאלה, אין להם מקום בליגה.
עזוב, תראה את רוביו, שחקן בלי זריקה. שחקן שיהיה פרנצ'ייז פלייר. הוא כרגע על חוזה של פרנצ'ייז פלייר, ומנסות החושבים לעצמם, מי ייקח אותו?
אנחנו לא יכולים להתקדם איתו.
מי ייקח אותו?
אגב, בחלק, בכתבה שאנחנו נשים את הלינק עליה
קליבלנד, דרך אגב, זה התשובה, אבל כן. זה לא מסתדר.
כן, אגב, גם קליבלנד הם הגיעו לאן שהם הגיעו, בעיקר בגלל שהם אמרו, טוב, בוא נתחיל לזרוק לי בשלוש.
לא, וגם עכשיו, אתה רואה דיבורים שקלימן אומרים, אנחנו צריכים רכז.
אנחנו צריכים רכז?
הם מוכנים לקבל את
הנאג'... אז אנחנו צריכים גם יותר שוטרים.
לא, הם מוכנים לקבל את רונדו, שהוא רכז מוגבל כמו רוביו,
אבל
הם יעדיפו את רוביו, פשוט זה לא מסתדר עם חד חוזה.
כן, לא יסתדר, ורונדו הוא
שחקן מאוד... אני מניח שהם יצטרכו לקחת פחות כסף, השחקנים האלה.
כנראה,
ורונדו... מי שלא יודע יזרוק.
אבל אני לא חושב, אני לא רואה את... למה ש... רונדו הוא בעייתי, זה להכניס בעיה לחדר הלבשה.
כן, אני חושב שהם סומכים על לברון, על היכול של לברון, פשוט להגיד לו סתום את הפה, או שאתה סתום את הפה, או שאתה יושב בשקט שם.
אני לא יודע, אני לא יודע. רונדו הוא בן אדם מאוד מאוד בעייתי, בתור מישהו שמאוד אוהב אותו כשחקן כדורסל.
אהב.
אהב, זה בעייתי מאוד.
אין מה לאהוב היום. הוא דושבג שלא תורם לקבוצה שלו.
לגמרי. ויש פה איזשהו ניצחון, ובכלל, העונה הזאת, לאן שה-NBA הולך, יש פה ניצחון מוסרי של מייק דנטוני. אוקיי, מייק דנטוני, המאמן של יוסטון רוקטס, היה מאמן של פיניקס הגדולה, המלהיבה של סטיב נאש ואמרו סטאדומייר ושון מריון, שזו הייתה קבוצה ששיחת הכדורסל הכי מלהיב, הייתה חייבת לזרוק אחרי 7 שניות.
הרן אנד גן המדהים.
רן אנד גן.
היו קבוצות אחרות שעשו רן אנד גן, אבל אחת מהן לא ניצחה ככה. היה דנבר ש... שקלעה 130 או 120 נקודות.
כן, אבל זה היה משהו
אחר. אבל קבוצות מפסידות.
זה היה קבוצות, זה היה קבוצות לא טובות, והם היו קבוצה מאוד הישגית ומאוד תחרותית, והגיעה לגמר המערב, שלוש פעמים ולא הצליחו להתמודד מול סן אנטוניו.
כן,
כי השופטים
החליטו שעדיף משהו אחר.
כן, והשופטים פגעו בהם, הרחיקו את רוברט הורי בגלל שהוא קם מהספסל או משהו כזה, זה משהו... לא, אמאו סטאדומר זה היה.
נכון. בספר של קארל, שיצא עכשיו, מבין הלכלוכים שלו גם היה לכלוכי שופטים. אמר שהיה...
ג'ורג' קארל העצבני, דיבות, מלחמתי בדיבות שופטים.
אני לא יודע מה קורה עם האיש, אבל מאמן כדורסל לא יהיה יותר.
אבל מייק דנטוני, שהביא הרבה קונספטים אירופאים לכדורסל האמריקאי, ובעצם המציא מחדש את המשחק במובן הזה שהוא רוצה שהכדורסל יהיה הרבה יותר מהיר, הרבה יותר זריקות משלוש. אז הוא אומר שם בכתבה בדרינגר ש... שבעצם יוסטון רוקטס מאפשרת לו לעשות את מה שהוא באמת רצה לעשות עם פיניקס של אז. תחשוב, אז זה ליגה שזורקת פחות לשלוש, וסטיב נש כזה היום היה עובד הרבה יותר על זריקות משלוש שלו.
הזריקה של סטיב נש לא הייתה רעה בכלל.
לא הייתה רעה, אבל הוא לא זרק הרבה.
נכון, היה לו גם כדרור פנומנלי.
כדרור, פיק אנד רול פלייר, הכי טוב בהיסטוריה אולי.
השיטה הזו של דרל מורי ודנטוני כל כך חזקה, ששחקן כמו קספי, שבאירופה הוא לא בולט, בוא נגיד את האמת, שמה כולם אומרים, איך קספי לא בקבוצה גדולה? כי קספי רק זורק לשלוש ורק נכנס פנימה.
כן.
ובשיטה הזאת הוא מלך.
כן.
אנשים אומרים, איך יכול להיות שלא מבינים שקספי כל כך טוב? אתה אומר, מה? רגע, מה? אני ראיתי קספי, שחק, קספי שחקן בסדר גמור, אבל מה זה הרע שסביבו? הרע סביבו, כי קספי הבין בצורה מושלמת, יחסית לשחקן מוגבל, יחסית מבחינת כישרון, בטח בליגה הזו, מה הוא צריך לעשות, ומה שהוא צריך לעשות הוא עושה פנטסטי.
כן.
בגלל זה כנראה ימיו בסקרמנטו ספורים, הוא ימצא קבוצה שתדע לנצל את כישוריו יותר טוב, אני מאחל לו לפחות.
לא יודע, אולי.
לא, אני בטוח מאחל.
כן, אני מאחל לו, לא, כן. אני ברור. מה זה אולי? אני בעד, אני בעד מה... שקספי יגיע לקבוצה הכי גדולה שאפשר.
כולם צריכים לעזוב את סקרמנטו.
הם לא רואים דרך אגב, מקום שמיני.
הם מקום שמיני. במקום שמיני. מה זה היה מאוד מפסיד.
עם דמרקוס קאזנס, שאתה יודע, הוא ויילד קארד במובן הזה. אתה יודע מה, סקרמנטו מגיעה, היא יכולה לעשות צרות לגולדן סטייט בפלי אוף.
כן, אני עדיין מחלק קספי, למצוא את עצמו באיזה אוקלאומה או משהו, להיות מהאנשים האלה שעומדים על הקשת, זאת אומרת שווייסטבורק מתפרע ומוסר להם לזריקות חופשיות.
יש כאילו דיבור על רודי גיי יגיע לאוקלאומה, וכאילו יש שם איזה טרייד כזה שהם יביאו להם שחקנים, ויקחו מהם שחקנים את קספי, את גיי, כאלה, יש דיבור כזה.
כן.
אבל הגענו לקספי.
כן.
אז אלו המשחקים שאתם תראו, שאנחנו ממליצים לכם לראות. יוסטון רוקטס, טורונטו ראפטורס, גרין ביי פאקרס, ניו יורק ג'יינטס, וריאל מדריד סביליה, בגלל שזה יכול להיות משחק היסטורי. ועכשיו אנחנו בחלק השלישי.
נעבור לאטלטיקו.
אטלטיקו מדריד. יאללה, חלק שלישי.
כל הנתון, פרק 15, חלק 3, מדברים על אטלטיקו מדריד.
אולה, קטל. אנחנו עכשיו עושים את זה בספרדית. ניב נחניאלי.
האיש וההשתלמות באתלטיקו מדריד, היה כמעט שבוע באתלטיקו מדריד, וראה מקרוב איך הפלא הזה עובד, ובוא תספר לנו איך הגעת לשם, קודם כל.
הרבה זמן חשבתי להגיע לשם, זה מאוד עניין אותי. שורה תחתונה הגעתי דרך פלוס 500, פלוס 500 זה חברה ישראלית, היא הספונסרית של אתלטיקו מדריד, עם כמה קשרים והרבה מאוד סיוע שלהם. אני ועומרי אפק, היינו שנינו ב...
היה מוקדם מדי בשביל עומרי להגיע. לא, לא רוצה.
כן, אז עומרי גם מאוד השלים אותי עם כל ההבנה המקצועית שלו, לפעמים אתה רואה משהו על הדשא ואתה מבין יותר דרך עומרי מה אתה רואה.
למרות שזה לא נכון לגבי כל הכדורגלני העבר הישראלים, אבל עומרי אפק שהוא כותב, אני ממש מקבל ערך מוסף.
כן.
אם אני חייב לחמי, כי בדרך כלל שכדורגלנים ישראלים מעבר כותבים, זאת אומרת, רק מנסה להתנגח עם אחרים, ועומרי לפחות, אתה יודע, אני יכול להבין מה שאתה אומר מהבחינה הזו.
כן, גם בוא לא נשכח, הוא שיחק שם, בספרד, גם ההבנה שלו והספרדית שלו.
יש עוד ישראלים ששיחקו בליגה הספרדית שאני יכול לחשוב עליהם שהם לא כאלה.
הוא שיחק בספרד, אבל בסלמנקה, שזה עיר של אוניברסיטאות, אז זה סתם, זה לא סתם.
זה לא סתם, כן.
זה לא סתם שיחק בגרנדה. הוא הגיע מסלמנקה, זה
אשכנזים
של הספרדים, אתה מבין?
היינו שם במשחק גביע המלך.
בסלמנקה?
כן, כן, אתלטיקו נגד קבוצה מקומית, אבל
כן, בהצטדיון של סלמנקה. כן, סלמנקה עצמה קרסה כלכלית ונעלמה.
כן.
אוקיי, אז בוא, קודם כל, למה אתלטיקו? למה הגעת לאתלטיקו? בוא ספר לנו, ואז בעצם, תספר לנו מה רצית לראות שם. אבל קודם כל, למה הגעת לאתלטיקו?
למה אתלטיקו? כי זאת קבוצה מאוד מעניינת, אפשר להגיע לגרמניה, הולנד, לראות איך הדברים מתנהלים by the book. יש משהו באתלטיקו, זה מועדון שחווה משברים, עליות, ירידות.
הם נקראים האומללים, כאילו זה הכינוי, אחד מהכינויים שלהם זה האומללים.
כן, אז האמת הם גם קצת משחקים על זה, אבל עכשיו דרך חצי כוס המלאה. אז זה גם חווה הרבה מאוד עליות וירידות, וגם יש משהו אנדרדוגי באומללים הזה, האנדרדוגי הזה שמאוד הקסים אותי, מצד אחד הם במגרש לגדולים, אבל מצד שני הם משחקים שם דרך הכלים של הקטנים, וזה משהו שנראה לי שאנחנו בישראל יכולים לקחת מכאן. זה, יחד עם הקטע האמוציונלי שלהם, הרגיש לי שזה נכון לנו לבוא ולראות מה קורה שם, כדי יותר לנסות לעשות את ההתאמה למה שקורה אצלנו.
כי אנחנו הרי בכל מקרה לא נהיה ריאל מדריד אף פעם. כלומר, בתפיסה, ואנחנו אף פעם לא נהיה ברצלונה.
אני יכול גם להגיד שאנחנו לא נהיה אף פעם אתלטיקו, עם כל הרצון הטוב. אתה יודע, האצטדיון החדש שלהם הוא state of the art, יש להם בסיס אוהדים מהנאמנים באירופה, וזו קבוצה שזכתה באליפות ספרד, אז בואו אולי נכוון בכל זאת למטה, אבל מבחינת העקרונות אני בטוח ש...
כן, בדיוק, זה
העקרונות, זה לא ההישגים.
כן, הרגש הזה, התחושה, גם הסיפור המלחמה הזה של... הייתי שם ואז אמרתי, איזה יופי, הישראל מלחמה הזה יכול לקבל ביטוי אחר, חיובי. יש לנו את זה, יש לנו הרבה דברים שאנחנו, עם הציניות והבקורתיות הישראלית, אנחנו נוטים שלא לראות, ורציתי לראות איך זה, כשזה עובד נכון.
בואו רק שנייה, מה אתה עושה ביום יום, כאילו, ואז כאילו, איך זה מתחבר לך לאתלטיקו מדריד ולספורט בכלל?
אוקיי, זה חשוב כי זה יבהיר גם דרך איזה עיניים אני הסתכלתי על המועדון. אני יועץ ארגוני, עובד גם בספורט וגם בארגונים רגילים, עסקיים.
להיות יועץ בספורט דרך אגב, זה נורא. אתה נותן עצות ממש טובות, ואז כאילו, בספורט הישראלי, ואז אף אחד לא מקשיב לך.
יועץ, מאיזה כיוון שאתה מגיע?
יועץ ארגוני זה אומר...
לא, לפחות לקבוצת ספורט, בניגוד לארגונים או נגיד מסחרים.
אוקיי. זה מגיע, אני עובד גם מלמעלה וגם מלמטה. מלמעלה, יש כמה תוכניות מאוד מעניינות, דרך המועצה הלאומית לספורט, לעשות תוכנית ניהולית, כלומר להכשיר את דור העתיד של מנהלים הבכירים בספורט הישראלי. זה משהו שכבר בשלבים מאוד מתקדמים, הייתה איזה הצירה.
דמיה הבא.
הייתה איזה הצירה בגלל כל הסיפורים האימורים בספורט והכספים, אבל אני מקווה שאנחנו ב-2017 נרים את זה. יש פורום מנכלים, שבוע הבא אנחנו מתכנסים פורום של כל המנכלים בישראל, גם האולימפי, הפאר אולימפי, הלא אולימפי, הילד. אז אני אחראי לפורום הזה, כל מנכל איגוד חדש שנכנס לתפקיד הוא מקבל ליווי בכניסה לתפקיד. כלומר, יש הרבה מאוד דברים שהציבור החב לא ממש מכיר, אבל כבר מתחילים לקרות, אז אלה דברים שאני עושה מלמעלה. מלמטה זה אומר לקחת, לעבוד עם איגוד, לעבוד עם מועדון, סתם לדוגמה, להגדיר במועדון את ה-DNA שלו, ואז לשאול איך אפשר ליישם אותו בפועל, עד לרמה של מה תופס הערכה שיהיה לשחקן שמבטא את ה-DNA של המועדון. אז אלה העולמות שאני נמצא בהם, זה הרבה עבודה עם, נקרא לזה מאמנים צפונה, אני לא פסיכולוג עם הספורטאי, אני יותר מאמנים בעיקר מנהל ספורטיבי אם קיים, וביחד חושבים איך ליישם תרבות ארגונית, עבודה צוות, יש הרבה מאוד עבודה בספורט הישראלי, כמו שאוריאל אמרת.
ואז אתה מגיע לאתלטיקו מדריד, ומה ההבדלים העיקריים שאתה רואה מבין מה שאתה רואה שם, ומה שאתה רואה כאן?
וואו, זה לוקח אותנו כבר לשורה התחתונה.
אוקיי. אז בוא, אוקיי, אתה מגיע בתור יועץ ארגוני שנוגע בספורט הישראלי, ומה אתה רואה? כלומר, מה אתה רואה שם דרך העיניים שלך, ואומר, וואו, כאילו וואו.
אוקיי, בוא, אולי קודם ננקה מהשולחן כמה דברים, כי בוואו הזה שאני רואה, אז יש את הדברים הצפויים, יש תרבות של ספורט, זה משהו אחר, כולנו מכירים את זה, סתם ככה כדי לסבר את האוזן, המערך שלנו, שהוא עובד במחלקה של האקדמיה, יש שם אקדמיה, ניגע בזה, יש להם מחשבות גלובליות, הוא עובד שם, והוא גם המערך שלנו, רק הוא, חוץ מזה שהוא בן אדם ברמה מאוד מאוד גבוהה, יכולות בנישיות, מרשימות, רקע עסקי, יפה. הוא אלוף ישראל, הוא אלוף ספרד לשעבר ב-200 מטר. אוקיי, כנדבר על תרבות ספורט, אז אני מדבר על זה. אשתו, היא אלופת העולם.
המורה שלי בספורט, דרך אגב, כשהייתי בתיכון, הוא היה אלוף ישראל ב-200 מטר. אני הנצחתי אותו בריצה.
אבל אתה יודע, אבל זה בדיוק, אתה רואה ההבדל בין, בוא נגיד, שער העולם לישראל, שבו מבינים שצריך לקלוט ספורטי עבר, כי אם אתה בעצם מכין את זה שיש להם המשך, זה כמו ג'ובים פוליטיים, או כל ההסקנות. אם בן אדם יודע שיש לו מה לעשות בהמשך, הוא מתייחס אחורה לתפקיד הנוכחי.
נכון, רוב האנשים שם הם הגיעו משם, הכדורגל. גם הוא אגב, המערך, הוא שיחק כדורגל באתלטיקו מדריד, כלומר הוא עד של המועדון כמו הרבה אחרים.
עוזר שאתה רץ נורא מהר בכדורגל, זה די מפתח שם.
כן. אז כל הנושא של התרבות הספורט שאנחנו מדברים עליה, זה משהו שהוא ישר קופץ אל העין. כמו שאמרת, עם האצטדיון החדש, הכסף, זה נכון שהוויסנטה קלדרון, אז כבר רואים שזה ככה לקראת הסוף, אבל זה באמת, זה ברמה של תשתיות, שאנחנו ממש לא יכולים אפילו להשוות, 4 קומפלקסים, עכשיו הקומפלקס החדיש, האצטדיון החדש, כל המערך שנדבר עליו של האנליטיקס, שהוא מטורף. אז כשאתה מסתכל על זה ככה, אתה בא ואתה אומר, וואלה, איפה הם ואיפה אנחנו? אבל מה שאותי יותר עניין, זה הדברים שהם הפחות מוחשיים, ונדבר על זה, כי שם ההבדל המרכזי.
לא נתחיל עם זה.
אוקיי. עוד מילה שאמרנו לפני כן שם אנדרדוג, כלומר, כמה שנה אני אומר, וואו, אנחנו לא שמה, אם אנחנו משווים אותם לריאל מדריד ולברצלונה, גם הם לא שמה. אוקיי? לכן זה מאוד מעניין לדבר על הדברים הלא מוחשים, כי הם מה שמייצר את ההבדל.
הם בערך, מבחינת תקציבית, הם בוא נגיד חצי או שליש מריאל מדריד וברצלונה, אבל הם מציירים את זה כהרבה פחות, אני מניח. אף אחד לא יגיד, טוב, אנחנו רק חצי מהם, אלא יגידו, זה הם, זה אנחנו כזה, לא?
אגב, הם, התקציב שלהם הוא 280 מיליון, שנגיד מתוך זה 180-200 מיליון שכר, ושל ברצלונה זה בסביבות ה-500 מיליון, ברצלונה ריאל מדריד, זה בסביבות ה-500 מיליון, ועכשיו, ברצלונה וריאל מדריד זה 500 מיליון כבר כמה שנים, התקציבים שם. כלומר, זה רץ, היתרון הוא ממשיך.
אז איך לא פוגעים ב-DNA עם כל התוספת?
אני חושב שהמסר שלהם מורכב. הם באים ואומרים כל הזמן, אנחנו לא בליגה שלהם. אבל, הם, נגיד, הם אוהבים להשוויץ בזה, שהם בדירוג UEFA הם מקום רביעי, ובדירוג ההכנסות הם מקום 15. אז הם כל הזמן משחקים על זה, שמצד אחד אנחנו לא בליגה של הגדולים, ומצד שני, אנחנו מסתכלים בלבן של העין, ואנחנו ראש בראש איתם. אז כל הזמן קיים שם.
אוקיי, אז בוא נגיד למשל, בוא ניקח כלי שלהם, או כן, כלי, קונספט שלהם, ובוא ננתח אותו. מה אתלטיקו מדריד אומרת שהיא תעשה יותר טוב מריאל מדריד וברצלונה, או באיזה ענף הם מתחרים בעצם?
אני חושב שיש, זאת לא תשובה אחת, יש כאן תמהיל של דברים, שאם אני ככה מנסה ככה בהיי לבל, זה סביב העבודה הקשה, גם רואים את זה במגרש, אבל גם רואים את זה במסדרונות. כלומר, זה, בבקופי שלהם הם גם כן עובדים ככה. יש שם עבודה קשה, אבל עבודה קשה כולם יכולים לעבוד קשה. יש שם את הסיפור של התשוקה וכל הקטע הרגשי, עם סמיון והמנהיגות שלו, ויש את הביחדנס הזה, שזה משהו שהוא שוס מאוד חזק, והתמיד של עבודת צוות והשיתוף פעולה ועבודה ביחד, יש עם משהו צנוע ורגשי ונכונות לעבודה קשה, התמהיל הזה מייצר כאן משהו מאוד מאוד מעניין, בטח עבורנו, כאלה בדיוק כלים שאתה לא חייב את הכסף הגדול כדי להצליח.
וגם כמו אצלנו, זה לא שהתרבות הספרדית ידועה בעבודה הקשה שלה, גם אם זה סתם סטיגמה, זה עדיין לא, בדרך כלל שחושבים על ספרד והכלכלה שלה, אתה לא אומר, טוב, זה מדינה של hard working people. כן. הם הרבה יותר קרובים, נגיד, ליוון בתרבות מאשר לגרמניה.
כן, זה אני חייב להגיד שזה הפתיע אותי. אני רואה אותם עובדים, יום עבודה מתחיל בבוקר עד 10 בלילה, אין סייסטות, אין את הדברים האלה, הם צחקו עליי כששאלתי, כי בדיוק הגעתי
עם התפיסה המוטעת הזו
כן,
כנראה.
כן, הם עובדים מאוד 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 קשה. וכשאני אומר הם, ואני אגיד את זה הרבה במהלך השיחה, זה לא רק השחקנים על קר הדשא וסימאון והצוות שלו, זה גם כל המערך התומך, כל הצוות המנהלתי, השיווק, המחירות, name it, כלומר, זה באמת משהו ברמה מאוד מאוד גבוהה ומרשימה.
אוקיי, אז בוא, אם אתה יכול לקחת משהו אחד מהאתלטיקו מדריד ולשים את זה, לקחת את זה ולשים את זה בישראל, מה הדבר שאתה עושה? אני יודע שאנחנו מתקרבים כאילו לשורה התחתונה, אבל אנחנו לא, בוא כאילו... Okay.
אני הייתי לוקח את הנושא של עבודת הצוות והתיאום, שזה גם מאוד קשה לנו לעשות את זה בישראל. אני אסביר את עצמי. כשמסתכלים על האתלטיקו איך שמשחקים, רואים שהשחקן נדרש להרבה מאוד, גם הבנה טקטית וגם יכולות פיזיולוגיות, הכושר שם הוא ברמה מאוד גבוהה. הוא צריך להבין את הדברים, להתנהל נכון טקטית, לשלוט בכדור, קבלת החלטות צריכה להיות מאוד מאוד מהירה לפי הסגנון שלהם. אז בעצם, הסיפור המרכזי זה שהם צריכים לפתח שחקן שהוא שלם, שיש בו הכל, הכל מהכל. כדי שזה יקרה, לכל חלק יש מומחה, יש את המומחה הפיזיולוגי ויש את המומחה של התזונה וכו וכו. אז איך מייצרים שחקן שלם? מייצרים את השיתוף פעולה והתיאום בין המומחים. וזה משהו שמאוד קל להגיד, אבל מאוד מאוד קשה לייצר. יש שם הרבה מאוד אגו, וניגע בנפשות הפועלות שם, כל אחד עם רזומה, ולא סתם אמרנו, אלה שחקני עבר עם אגו גדול. אבל זה מצליח, זה מצליח שוב, גם על הדשא וגם מאחורי הקלעים. אז אם הייתי לוקח משהו, זה את הדבר הזה, גם סימאונה כמאמן הוא מאמן שלם. הוא לא מאמן רק מייצר מוטיבציה, יש לו גם הבנה טקטית
מרשימה. מה התפקיד שלו בכל המכונה הזו שנקראת אתלטיקו מדריד?
של סימאונה?
כן. אתה שמדבר רק על מחלקת כדורגל, אני מניח, כל מה שאתה מתייחס אליו זה רק כדורגל.
נכון.
זה לא מועדון, אוקיי, במועדונים אחרים כמו ברצלונה שמדברים, זה בדרך כלל הכדורגל והענפים הכי מופרדים לחלוטין?
אני מדבר רק על כדורגל, אני גם לא חושב שלאתלטיקו יש איזה קבוצות...
כן, גם לי בראש אין...
כן. בטח לא דיברו איתי על זה.
יש להם קבוצות ספורט אחרות שקשורות אליהן?
אני חושב שיש להם אולי כדוריד או משהו, אבל לא, עזוב.
זה מופרד לגמרי. אוקיי, אז אנחנו מגיעים. מישהו כמו...
איפה הפייק צ'קר שלנו?
כן, יגיע. מישהו כמו סימאונה. מה מקומו? איך הוא משתלב בתוך מערב שכולל כל כך הרבה אנשי מקצוע? הוא הבוס שלהם? הוא כמוהם בשרשרת? מן הסתם לא, אבל...
איך ההיררכיה שם נראית?
סימאונה הוא המרכז. זה לא אומר שבהיררכיה הוא הכי גבוה, אבל הוא הלב, הוא הנשמה, הוא הקפיץ אותם גם ברמת התודעה על איפה שהם נמצאים היום. אז אפשר להגיד שזה לא ברמה של היררכיה, אלא הכל עוטף אותו.
אוקיי. ועוטף, והוא בעצם, זה לא שזה עוטף אותו כמו שהוא גם מחזיק את זה ביחד, לא? כלומר, יש שם, זה כאילו לא רק עוטף אותו, זה גם, הוא מחזיק את זה בעצם ביחד את כל העניין, לא?
כן, אני חושב שזה משהו שהוא מעניין. מצד אחד, הוא צריך לדבר עם הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד אנשים ששם קשורים לזה. קמינרו, המנהל הספורטיבי, ועוד הרבה היררכיות ניהוליות אחרות, אז הוא עובד בשיתוף פעולה. יחד עם זה, הוא נראה לי מאוד בקטע של שליטה. לדוגמה, אין שם פסיכולוג. באקדמיה יש הרבה מאוד פסיכולוגים, אין פסיכולוג שעובד עם סימאונה, סימאונה הוא פסיכולוג, כלומר, וכל הצוות שהוא
מקיף... שזה קצת כמו בביירן מינכן.
כן, בדיוק, זה בדיוק כמו בביירן מינכן, שזה קצת הפתיע אותי בביירן, וכשראיתי את זה באתלטיקו כבר זה פחות הפתיע.
כי למשל בברצלונה יש פסיכולוגית, יש מחלקה פסיכולוגית שלמה שעובדת עם הקבוצה הבוגרת.
כן, אגב, היא התארחה בארץ לפני שנה וקצת.
לפני שנתיים אפילו,
כן. כן, מאוד מעניין להקשיב לה. אז יש משהו שהוא מאוד צנטרליסט, וגם כל הצוות שלו זה צוות שהוא הביא. זה אנשים, חלקם הגדול ארגנטינאים.
כן, בורגוס, השוער האגדי, בורחוס, איפה הפקט צ'קר, נו?
יגיע, יגיע.
כן, שהוא בעצם, הוא גם כן דמות מאוד מאוד חשובה במערך המקצועי שם.
נכון, מאמן הכושר.
אבל אוקיי, אם סימאונה יוצא, אתלטיקו מתפרקת?
זאת השאלה הכי גדולה, זאת שאלה שגם הם שואלים את עצמם. אני אגיד מה התובנה שלי. חלק גדול מאוד מההצלחה זה סימאונה, אין ספק. זה מועדון שהיה שם את הדברים, אבל לא היה שם את הקטע הזה של הקילר אינסטינקט הזה, של כמו שאמרתי, להסתכל בלבן של העיניים של ריאל מדריד. זה מצד אחד. מצד שני, זה שסימאונה מצליח שם, זה גם אומר שיש שם תרבות כזאת שמתאימה, שעוטפת אותו. לא בטוח שבמועדונים אחרים הוא יצליח, יכול להיות שכן.
הוא גם צריך להזכיר שהוא בעצם שחקן המועדון לשעבר, זכה עם המועדון בדאבל כשחקן, היה מאוד מאוד, היה... האוהדים הכי אהבו אותו, בלשווה קשוח.
אני צריך מזכיר את דורטמונד, שזכתה בליגת אלופות ב-97, זכתה באליפות גרמניה, אבל היא תמיד נמצאת על הסף של התפרקות לעומת במאבק הזה עם ביירן והכסף, הפשתיים כסף הזה שלה.
לדעתי ברגע שהוא יעזוב שם...
כן, זה מזכיר מאוד לפי דעתי.
אז גם, תהיה שם הירידה לדעתי, אבל הם כל הזמן שואלים את השאלה הזאת את עצמם, הם מאמינים שיש להם מספיק חוזק ארגוני כדי להצליח להכיל את זה.
הם מכינים יורש? או שלא נהוג ברמות האלה לחשוב על יורש מבפנים?
כן, אני שאלתי כמה אנשים את השאלה הזאת, לא קיבלתי תשובה חד משמעית, לפי מה שהבנתי, אין יורש מבפנים, עד כמה שאני הבנתי את הנושא הזה, אבל אתה מבין שזה גם שאלה רגישה, והתשובה היא עוד יותר רגישה.
אז השאלה... יש אקדמיה למאמנים בפנים? יש איזשהו קורסים שהם דואגים, אפילו מאמני נוער, מאמני אקדמיה, מאמני... איך זה עובד? איך אתה יודע...
כן, הם מכשירים מאמנים, זה משהו מאוד בפורטפוליו העסקי שלהם, מאוד משמעותי. כל הסיפור שלהם זה התרחבות גלובלית, אז הם צריכים את המאמנים כדי להכשיר אותם, וכדי ש...
מה, ברמה של לפתוח בתי ספר לכדורגל באסיה?
כן. הם אומרים שהם לא פועלים במודל של זכיונות רגילה כזאת, שאתה רק שם את השם כמו ריאל מדריד, אלא הם הרבה יותר רציניים, ובאמת יהיו שם על אמת. הם גם אומרים, אנחנו לא רוצים להתרחב לכל מי שרוצה אותנו, אנחנו מתרחבים אסטרטגית. אז נגיד מקסיקו, זה מקום שמאוד מעניין אותם, כי הוא שם על התפר הזה עם ארצות הברית. סין, ניגע בזה, סין זה בכלל, סיפור שם. 20% מהבעלות על המועדון.
זה שחי אשר בסין.
כן, וואנג,
כן. וואנג שהוא הבעלים של וונדה, שזה חברת הנדלן הכי גדולה בסין, ובסין יש לא מעט נדלן, וכן.
כן, אז ההתרחבות היא התרחבות אסטרטגית.
כמו הכל תל אביב. קבלנים וכדורגל.
אגב, הפועל תל אביב זה מעניין.
אולי זה תמיד מעניין.
כן, הפועל תל אביב זה נורא מעניין, כן.
זה נשמע קצת מגוחך להגיד את זה בימים אלו, אבל יש הרבה מאוד דברים, אתה יודע, האנדרדוגיות הזאת היא... החיבור הזה, החיבור של הקהל, כשהם ירדו ליגה, אתלטיקו, אז נוספו להם יותר מנויים. יש משפט מאוד יפה של מי שאחראית על המערך הגלובלי של האקדמיה, היא אומרת, אם אתה רוצה לחיות את החיים קלים, לך תועד את ריאל מדריד. אם אתה עוד אתלטיקו, אתה מרגיש את הדברים, גם הירידות וגם העליות, אם אתה רוצה להרגיש את החיים, תועד את אתלטיקו, ויש להם גם הרבה סרטונים מאוד יפים על זה.
מרגש.
כן, וכשהיא אמרה את זה, לרגע אני אמרתי, עצמתי את העיניים ואמרתי, וואו, זה נשמע לי מאוד הפועל תל אביבי, גם כל הסיפור הזה של מאיפה הם הגיעו, וזה מעמד הפועלים, יש הרבה מאוד תמות מגבילות.
עד כמה זה הולך אחורה, שהם בונים את ה-DNA, את הנרטיב שלהם, הרי, אתה יודע, 40 שנה אחורה, יש עניין פוליטי מאוד גדול בינם לבין היריבה שלהם.
לא,
זה מופיע איפשהו, זה חי איפשהו.
תראה, קודם כל, אתלטיקו מדריד, למרות מה שנהוג לחשוב, וריאל מדריד, הקבוצה של פרנקו וכו', זה לא נכון. אתלטיקו מדריד היא הקבוצה שבעצם הוקמה על ידי חיל האוויר הספרדי, כלומר, היא הייתה שייכת לחיל האוויר הספרדי, והיא הייתה מאוד מאוד פשיסטית. זה היה משהו שהפשיסטים ופרנקו וכולי, הם מאוד טיפחו את אתלטיקו מדריד. ריאל מדריד, יש לה אפילו שורשים קומוניסטים באיזשהו מקום. כולל סנטיאגו ברנבאו, הוא היה בן אדם שלא הכי אהוב על הממשל הפרנקואיסטי, ודי שיחק על זה... אפילו הגיע...
אז מהבחינה הזו אין באמת הבדלים...
כן, אבל מה שקרה, ריאל מדריד פשוט נורא הצליחה מחוץ לספרד, והפרנקואיסטים גלשו על זה. אבל אתלטיקו מדריד, הבסיס שלה הוא פשיסטי. כאילו, הבסיס אוהדים גם כן, יש שם משהו מאוד...
הם מציגים לעצמם כקבוצה של העם, זה התחיל מיצרני מזרונים בכלל.
כן, קולצ'ונרוס, זה הכינוי. אגב, בגלל זה הם גם משחקים באדום לבן, בגלל שיצרו את הבגדים הראשונים שלהם מעטיפות של מזרונים, כאילו, אז...
יש גם טענה שהם נסו לאנגליה להביא תלבושת, וזאת התלבושת היחידה שהייתה, אז הם הביאו את זה.
כן, יש את האדום לבן.
כמה אתה יכול להחזיק נרטיב כזה?
גם בבלבאו, שהם השיגו את החולצות שלהם מסאות'המפטון. כאילו, הביאו את זה.
הפסים האדומים. כמה אתה יכול להחזיק נרטיב כזה של אנדרדוג ומסכנים, כשאתה באמת אימפריה עסקית שיש לה תקציב של מאות מיליונים?
זה משהו מעניין שקורה שם. הם מצד אחד מחזיקים חזק מאוד את הנרטיב של האנדרדוג, אבל לא את הנרטיב של המסכנים.
הם לא מסכנים, פשוט...
אנחנו כבר לא מסכנים. אנחנו הכי גדולים, בין הגדולים באירופה.
כן.
שזה מעניין.
מגיעים לגמר ליגת אלופות שנה, כן, שנה לא, זה בדרך כלל עוזר לנפתח דברים כאלה.
אז אני מבין, יש משהו מאוד מורכב בתפיסה העצמית. זה מצד אחד האנדרדוגים, מצד שני אנחנו ממש לא מסכנים. מעניין.
אוקיי, ובואו באמת ניקח את זה, איך נראה האימון של אתלטיקו מדריד, כי אתה מדבר שם על עבודה קשה וכו', ובדרך כלל, ממה שאני מכיר ממועדונים באירופה, אתה רואה את האווירה ואת האישיות של מועדון באימונים שלו.
כן.
זה כאילו, אגב, סייד טרק לחלוטין, הייתי בהשתלמות בריאל מדריד, ואז אתה רואה איך השחקנים נכנסים לאימון. וזה, הם קודם כל מלכותיים, כן? כאילו, הכל שם זה ריאל מדריד, זה רויאל, כן? זה, ריאל מדריד זה, אנחנו יותר טובים לך, אנחנו אצילים, אנחנו מגיעים, כולם לבושים לבן, ככה זה נראה משהו ממלכתי, דתי אפילו. ואז אתה רואה אותם באימון, ואתה רואה סוג של מלכותיות כזאת, אתה יודע, הם כאילו, הכל שם נעשה כמו קינג הרי ויאיר נתניהו כזה, זה הכל מאוד קלאסה, גם באימון, גם אחרי האימון וכו'. איך זה נראה אצל אתלטיקו מדריד?
Okay, זה לא נראה כמו ריאל מדריד. אימון הוא של שעה ורבע, נתחיל מזה. לפני האימון...
שזה חסית ארוך דרך אגב לאימונים.
באמת? מה הממוצע?
לא, בדרך...
לא, אני יודע ש...
יש אימונים שנעים בין 45 דקות לשעה. אבל אוקיי,
אוקיי, למישהו שלא חווה אימוני כדורגל ברמה מקצועית, מה זה אומר שעה ורבע? מה...
שעה ורבע זה אומר מרוכז ואינטנסיבי מאוד.
כלומר, מתחיל האימון, מה קורה?
זה פחות הזמן, זה מה שקורה בתוכו. האימון, כל התרגילים שם הם תרגילים מאוד אינטנסיביים. זה ברמה שאתה, נגיד, צריך לעשות איזושהי פעולה מסוימת, ואז סימאון מקפיץ לך את הכדור, ואתה צריך להגיע לפני שהכדור פוגש את הדשא. עכשיו, זה ברמה של למתוח את האיברים על כל תרגיל ולתרגיל. עכשיו, כאן אומרים מאוד עזר לי, כי הוא מסתכל על זה ואומר, לא יכול להיות. לא יכול להיות שכל התרגילים הם כאלה שאתה מותח את האיברים. למה לא יכול להיות? כי זה פשוט עלול להוביל לפציעות. והכל זה ככה. עכשיו, מעבר לזה שיש כאן קטע פיזיולוגי,
אבל זה לא מוביל לפציעות. כלומר, הם לא קבוצה כל כך פסועה.
נכון, כי הם עובדים מאוד חזק. כדי לא להגיע לפציעות, ההכנה שלהם לקראת עונה היא מאוד חשובה, כמו בהרבה קבוצות. יש שם גרף שמראה את היכולת הפיזית של השחקן, והגרף הזה אסור שהוא יהיה עם עליות וירידות. ברגע שיש עליות וירידות, עוצרים. משהו כאן לא מסתדר. צריך להיות יציב.
איך הם עושים את הגרף הזה?
כלומר... יש להם מדידות. הם כל בוקר נשקלים. זה כמו
התעמלות קרקע. הפשיזם לא עזב אותם אף פעם.
כן.
היום קורה בהרבה מאוד עונים.
ברור.
לא, אבל גם בברייטון, תומר חמד סיפר לי שאתה מגיע... וואי, איזה נעים דרופינג עשיתי עכשיו. כן.
כמה שנינו?
טוב, פרנץ בקנבאום אמר פעם, אמר לי פעם, כן, אל תעשה נים דרופק. לא, אז הוא אמר לי שכל פעם, מתחילים כל בוקר עם ארוחת בוקר, שקילה וכאלה.
שקילה אחרי ארוחת בוקר?
לא, שקילה, מדדים, דם, שתן וכאלה.
כל יום?
כל יום. תשמע, בסופו של דבר, מה זה כדורגל? אתה לוקח גוף של בן אדם, כן, ואתה הופך אותו למכונה.
המשקל אמור להשתנות? אני חייב לשאול באמת, אנשים בוגרים, המשקל אמור להשתנות בכלל?
ברור.
למה?
תלוי מה אתה אוכל.
לא, אבל הוא לא אמור להשתנות.
מה זאת אומרת?
אתה אוכל באחד הדבר כל יום. אתה מתאמן כל הזמן. אתה אמור להישאר על באזור החצי קילו תמיד, לא?
כן, אבל בודקים, קודם כל, בודקים, אם הוא משתנה, אז יש בעיה.
מה, מעלים מסת שריר? זה גם לא טוב הרי.
לא, נכון, אבל אם הוא משתנה, אז יש בעיה, ולכן צריך לעקוב אחרי זה. אם אתה משתנה, תראה, הם finely tuned machines, בסופו של דבר, הכדורגלנים, כן? הם אתה יודע, הם הולכים לשתות לילה אחד, והמכונה יוצאת מסרקולציה. זה הרמה המקצועית שבודקים. אתה נבדק כל יום ויום, בגלל שבודקים אותך את המדדים שלך כל יום ויום.
חדר כושר זה חלק מהאימונים שלהם, כן. או שזה משהו שהם עושים לבד?
כמעט כל אימון זה או לפני או אחרי חדר כושר עם הנחיות. רק אני אשלים את הבדיקות, זה בדיקות של משקל ואחוזי שומן ברמה היומית. בדיקות דם, אני לא יודע איך זה במקומות אחרים, שם זה לא ברמה היומית, אבל זה בצורה, בתדירות גבוהה. גם כשהם נחים, הם חייבים לנוח עד הסוף.
מותר לקבוצה לבדוק הכל?
ברור.
כן.
זאת אומרת,
בטח, אין עניין שחייבת.
כי דם, אתה יודע, דם יכול לספר הרבה מעבר למדדים ספורטיביים, או בעצם, אתה יודע...
כן.
זאת אומרת, הכל, עושים להם בדיקות הכל. סמים כל הזמן, עושים להם בדיקות על אלכוהול כל הזמן, עושים להם...
כן, ברגע שיש בדיקות דם.
בדיקות בריאותיות בעצם
כן,
כל הזמן.
כן, כן, הכל, כל הזמן. כל הזמן.
אוקיי, איזה לחץ בעצם על האנשים האלה, לא, על השחקנים.
זה יותר מזה, אתה כמו אכבר במעבדה, כי עושים לך את הבדיקות האלה, עוד מעט נדבר על איך הם מצלמים אותם ואיזה ניתוחים הם עושים. זה ממש אכבר מעבדה.
בוא, מה זאת אומרת ניתוחים?
בוא נדבר קצת על הצוות הזה של האנליטיקס. זה רק כדי להבין את ההיקפים. אנחנו מדברים על 13 איש שעובדים במשרה מלאה, וכל מה שהם עושים זה לקחת כל אימון במועדון. עכשיו, אני לא מדבר רק על הקבוצה הבוגרת, אני מדבר על כל הגילאים, אני מדבר על 28 קבוצות, 680 שחקנים, ברמה היומית זה יוצא 22 אימונים, שמצלמים אותם, יש מצלמות בכל ארבעת הקומפלקסים, יש מצלמות עם צלמים, שזה תפקידם, לצלם, ואז באונליין ובריל טיים זה עובר לחדר, ששם נמצאים האורחים, הם אורחים את הדברים לפי טמפליטים שהוגדרו עם הצוות המקצועי, ככה שחמש דקות מסיום האימון, יש לך ניתוח של האימון, כלומר, השחקן...
מטורף.
לא רק שעוקבים אחריו. יאוזה.
זה נשמע לי כמו רוקי 4 בארץ, אתה יודע, רודפים בין קונוסים, ושם יש דרגו, שאתה יודע, מנתחים אותו. מה נסגר פה?
אני חייב להגיד שזה קורה בהרבה מועדונים אחרים, אבל מבחינת ההיקפים, וכמו שאמרתי, את כל הקבוצות של המועדון, אגב, יש הבחנה. הקבוצות הבחירות יותר, יש ניתוחי פלוס, ניתוחים טקטיים שאין בקבוצות הצעירות יותר. אבל מבחינת היקפים הם טוענים שהם מספר אחת באירופה. כלומר, שברמה
הזאת... שהם עושים הכי הרבה ניתוחים.
כן, כן,
אתה
במועדון, הכי הרבה קבוצות.
אתה רואה ילדים שעוברים את זה?
בשביל זה אתה צריך אתוס של עבודה קשה. כלומר, זה רק עבודה קשה, ניתוחים כאלה. כלומר, אתה פשוט עובר על כמות של חומרים. זה כאילו אתה צריך לעבוד מלא זמן בשביל הדבר הזה.
נכון, ובגלל זה מה שאמרתי לפני כן, שהם מותחים את האיברים שלהם, זה לא רק משפר את הקטע הפיזיולוגי, יש בזה מסר, יש בזה משהו ברמת האטיטיוד, זה כשאתה כאן, אתה עושה את זה הכי טוב שאתה יכול. ככה גם הם משחקים, רואים את זה. אז זה מלווה אותם על כל צעד ושעל שלהם.
איך אתה מביא למועדון כזה? שחקן ממדינות העולם שלישית כמו ישראל, אפריקה, כל מיני מתחנה ספורטיבית, אני מדבר,
כן.
שלא רגילים לזה. אוקיי. איך עומדים?
אנחנו צוחקים על את הוואטחק הזה שלקח לו הרבה זמן, שהגיע לגרמניה.
ברור לי למה קורה, אתה יודע, זה כן. לא כן. צוחק.
אז מאוד מעניין לראות שגם שחקנים אירופאים לגיטימיים שמגיעים לאטלטיקו, לוקח להם בין 4-6 חודשים להתאפס על עצמם. הם לא מורגלים לכזאת אינטנסיביות. בין ארבעה,
כלומר,
גריזמן
איזה שחקן, כן, גריזמן כזה, לקח לו ארבעה.
לקח לו, כן, לקח לו זמן להכיל את האינטנסיביות.
זה נראה לי קצת ציקלי, אתה יודע, אני רואה שחקן כמו מחתריאן, מגיע לאנגלי, אומרים, טוב, הוא צריך להתאפס על הקצב האנגלי. ואז מגיע שחקן בריטי ומגיע לספרד, אומרים, טוב, הוא צריך להסתגל לקצב הספרדי. ואז מגיע שחקן ספרדי ומגיע לגרמניה, ואומרים לו, טוב, הוא צריך להסתגל לעובדה שהליגה פה הרבה יותר מהירה. משהו פה מוזר לי, כל ליגה כאילו פחות מהירה או יותר מהירה מהשנייה.
קודם כל, אתה צריך להסתגל לכדורגל חדש.
זה פשוט משהו אחר?
זה פשוט משהו אחר. אתה תראה אפילו, השחקנים הזרים שמגיעים פה לישראל, גם הם צריכים להסתגל לדבר הזה שנקרא כדורגל ישראלי.
נכון. לחשוב לאט יותר, כן. אני לא צוחק,
נכון, לא, זה גם לחשוב לאט יותר, אבל זה גם להסתגל, אוקיי, תראה.
תנאי מזג אוויר.
תנאי מזג אוויר, יש הרבה הסתגלות שאתה צריך לעשות בתור שחקן לליגה חדשה, ולכן, תראה, יש נתונים שמראים שכל פעם שווייד רסיבר עוזב קבוצה, הנתונים שלו, של התפיסות ושל הירדים שהוא עושה, אנחנו מדברים קצת פוטבול, יורד.
אוקיי. שם צריך להגיד בפוטבול,
כי הכל
הרבה יותר טקטי, המשחק הרבה יותר טקטי.
הרבה יותר טקטי, והרבה יותר, אתה צריך להסתגל בעצם גם ל...
ללמוד תרגילים חדשים.
ללמוד תרגילים חדשים, ללמוד אנשים חדשים. ולכן, שנה ראשונה, כן, שזה, אוקיי, זה, זה, זה 16 משחקים, כן, זה לא מלא, אבל שנה ראשונה, 99% מהווייד רסיברים שעוברים קבוצה, מקבלים וואחד ירידה במספרים, ברמת ה-40% פחות. זה לא בגלל שהם שחקנים פחות טובים, זה בגלל שכשחקן קבוצתי, אתה קודם כל תלוי בקבוצה ותלוי באווירה. וזה נכון גם לכדורגל, שכדורגל הרבה יותר פלואיד מפוטבול.
אז יש שחקנים בעצם שעכשיו ירצו להגיע לאתלטיקו שיש את המכונה הזו, וגם לקבל, אם לקבל טיפה פחות כסף, אבל הם יודעים שזה טוב להם לקריירה?
מניח שכן.
הם מדברים על זה, שזה חלק מהאינסנטיב עכשיו להגיע לאתלטיקו, שזה מקום שאתה משתפר כשחקן?
קודם כל לא דיברתי עם השחקנים.
לא, אני מדבר סתם הצוות הניהולי, הרי הוא זה שעושה את זה.
בוודאי, יש גם סוג של תעודת הכשר כזאת, כשאתה מגיע לאקדמיה, שכל האימונים שלך מנותרים, שאתה מקבל דוחות פרפורמנס, נדבר עליהם עוד מעט, אתה מבין שזה, אתה יודע, זה מקביל כמו אם למדת בטכניון או למדת במכללה ללא יודע מה. יש כאן תעודת הכשר של המוסד הכי בכיר שיכול להיות. בטח, זה מאוד מרשים. מאוד מרשים, וברור שהם חושבים על זה.
רוב השחקנים שעוזבים את אתלטיקו מדריד באמת די מצליחים במקומות אחרים.
כן. אגב, זה משהו מעניין, כי גם באתלטיקו אומרים, אנחנו צריכים להכשיר שחקנים שיתאימו לא רק לאתלטיקו מדריד. לכן אנחנו לא נאמן אותם בגישה יותר מדי פנאטית, של תדע כל הזמן רק לא יודע מה, 4-3-3, או אלא משהו קצת יותר...
זה לא כמו ברצלונה שאומר.
לא, זה שונה מאוד, והם כל הזמן גם משווים את זה לברצלונה. אנחנו לא ברצלונה בקטע הזה. אנחנו צריכים להוציא שחקן, אמרתי לפני כן שלם, לזה, זאת הכוונה.
אוקיי, עכשיו נגיד יש ילד בן 8, בן 9, רואים שהוא יותר טוב מכל החברים שלו בכיתה, באיזה שיטסוויל ספרד איפשהו בצפון, באים אתלטיקו, באה ברצלונה, באה ריאל. מה...
אוקיי. קודם כל, בואו נעצור שנייה באתלטיקו. זה מאוד סקרן אותי. מסתבר, יש משהו כמו 4 מיליון, כאילו אוכלוסיית יעד, שנמצאת בסביבה של מדריד, והם במינים פשוטות אומרים, זה מספיק לנו. כלומר,
הם מתחרים בריאל, אבל על האוכלוסייה
נכון,
הזאת.
נכון, אבל הם, בסקאוטינג שלהם הפנימי, ברמה של ילדים, הם מאוד מתמקדים באזור של מדריד. זה לא שאין להם סקאוטינג במקומות אחרים, אבל זה לא מערך, נגיד, אוריאל, יש כמה קבוצות שאני זוכר שאתה כתבת על זה, שמאוד משקיעים בסקאוטינג ברמת הילדים, עד רמת אפריקה וכן הלאה. אני פחות התרשמתי שזה הסיפור, והם גם אומרים שהמשאבים שלנו הם בסופו של דבר מוגבלים, אפרופו האנדרדוג. אנחנו, יש לנו מספיק, 4 מיליון זה מספיק כדי להתמקד ולמצוא את הילדים הנכונים.
השאלה הכי מטופשת גזענית, אתה רואה ילדים שחורים?
שאלה מאוד מעניינת שהסיקה אותי הרבה, אתה לא רואה הרבה. ובגלל זה שאלתי, ומשם הגעתי לזה, שמתמקדים יותר באזור של מדריד.
בכל מקרה.
אתה לא רואה הרבה. אתה לא רואה הרבה.
שמע, זו החלטה מאוד מעניינת, כי אתה אומר, אני הולך על מאגר גנטי מתוך 8 מיליארד, אני הולך על 4 מיליון. ברצלונה אומרת, אין לי בעיה למצוא מישהו בארגנטינה, ואין לי בעיה למצוא מישהו במערב אפריקה. אז בכל זאת יש פה פוטנציאל הרבה 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 יותר גדול.
אני עכשיו לא כל כך פוליטיקלי קורקט.
אל תהיה, אני כרגע אמרתי ילדים שחורים, זהו.
אני שאלתי את השאלה הזאת, למה שאלתי? כי זה מאוד סקרן אותי, הרי כל הסיפור הפיזיולוגי וכל זה, לוקח לחברה שחורים, מה לעשות, הם בנויים יותר טוב.
למרות שספרדים בסדר בספורט, כמעט בכל ענף אפשרי.
נכון, נכון אבל. קיבלתי תשובה סוג של, אנחנו גם צריכים שחקנים שלא רק רצים מהר, אלא גם חושבים מהר.
אוהו מיי.
כן, עכשיו כאן עצרתי, אבל...
עדיף לעצור בקטע הזה.
אבל וואלה, זה מעניין, גם לא עשיתי מזה יותר מדי, זה כל השיחה עם בן אדם אחד, לא משנה מי זה, מתוך המועדון. ולא יודע, אבל אני יכול להיות שיש שם משהו בזה, לא יודע.
בני אדם תמיד יזרקו את ההערה הזאת שאתה אומר, טוב, לא משנה כמה מקצועי אתה, בסוף יש איזושהי... טוב, אתה רואה את זה גם במכללות אמריקאיות, ההערה הזאת... של פיני בארץ הרי, שהדליפו אותה החוצה, ועשה סיפור... על המוקה, צ'וקה שוקו. שיהיה לבריאות, אנשים גזענים, ואני מצטער, אבל זה מה שזה, שהאמת חושבים שיש את ההבדל הזה, הם קיימים בכל העולם. ואתה רואה, זה גם קצת הפוך, כי אתה אומר, משום על אנשים יש את התפיסה בראש, שההבדל הפיזיולוגי של שחורים, הוא כזה גדול ובלתי ניתן לגישור, אתה אומר, נלך רק השחורים, ואז אתה רואה את המרק גסולים של העולם, או את הפאווים, שאתה אותם בארצות הברית, וקצת עושים בית ספר לרוב השחקנים, כי זה, בהבדלים כל כך קטנים, דווקא הגישה היא מה ש... תעשה את ההבדל, לא, אוריאל?
כן, אבל אני חושב שאנחנו די מתרחקים.
אז בוא נחזור.
בוא נחזור.
חזרנו.
יש בניתוחים האלה, כן, יש נושאי ליבה, אוקיי? אתה יודע, זה לא סתם מנתחים, כלומר, מנתחים לכיוון מסוים. זה לא שסתם מנתחים ואומרים, אוקיי, הוא רץ 15 קילומטר. לא. על מה, איך מנתחים? מנתחים גם את הפורמיישן, כאילו זה ניתוח שאנחנו לא מכירים, ומאוד מאוד קשה ללמוד דבר כזה.
כן, טוב, יש כאן כמה דברים. קודם כל, יש ארבעה נושאי ליבה שעליהם הם מסתכלים. זה קצת בהיי לבל, אבל זה התקפה, הגנה, התקפת מעבר והגנת מעבר. קצת דומה לכל העקרונות של אם אתה מאבד את הכדור, הזמן הכי הפוטנציאל להפקיע, אז המעברים הם משהו
כמו,
שהוא
כמו אצל הגרמנים, שבעצם בדיוק, נכון. ניתחו את המשחק הדרך הכי טובה להשיג את הכדור חזרה, זה אחרי שאתה מאבד אותו,
כן.
והדרך הכי טובה להפקיע, זה אחרי שאתה משיג את הכדור חזרה. ולכן אתה לפעמים צריך לאבד את הכדור בכוונה וכו'. אוקיי, בסדר, נכון. אבל זה, כן.
אז
זה, אגב, עקרונות הגגן פרסינג. כן, דבר.
הנה יצא.
עכשיו, בכל נושא ליבה כזה, הגנה, התקפה, המעברים, יש להם מדדים שהם בוחנים. לדוגמה, בהתקפת מעבר, כמה שחקנים הצלחנו לעלות למקום מסוים במגרש. הם מחלקים את המגרש, נגיד במהלך משחקים, הם מחלקים את המגרש ל4, ויש הרבה מאוד ניתוחים לפי איפה השחקן נמצא בהתאם למקום במגרש עצמו. אז נגיד, אחד המדדים, זה, וכאן הצוות של האנליטיקס נכנס לפעולה, זה שהם לוקחים את התמונה של המגרש, הם עושים ציור וירטואלי של ריבוע, ופשוט סופרים כמה שחקנים נמצאים בתוך הריבוע הזה. איפה ממקמים את הריבוע? זה בהתאם להתפתחות של המשחק, ועד כמה זה הגנה, התקפה.
זאת אומרת, זה לא חלוקה לארבע של פרוסות או ריבועים, אלא משהו שהוא דינמי יותר?
גם וגם. יש חלוקה גנרית, שמחלקים את המגרש לארבע פרוסות נגיד, אבל יש נגיד בהתקפת מעבר, אם אתה רוצה לראות כמה חבר'ה עלו למעלה, אז אתה מסרטט את הציור הווירטואלי של הריבוע, ואתה פשוט סופר את השחקנים. אותו דבר בהגנת מעבר, כמה שחקנים נמצאים ליד הכדור של הקבוצה היריבה, וגם שם פשוט ברמה של סופרים את הדברים. אם יש מישהו, שחקן אפרופו עכברי מעבדה, שנמצא מחוץ לריבוע, אופה, מדברים על זה אחר כך,
אומרים לו, אתה לא היית פשוט בריבוע הזה, ואתה מה, תרוץ מסביב למתחם כמה פעמים, כאילו מה, יש שם אנשים? כלומר, איך בעצם שומרים על משמעת, כאילו מה מניע את השחקנים להתנהל בצורה הזאת?
זה מה שאתה מודד, ומה שאיפה שתשומת הלב שלך נמצאת שם, זה עקרון ניהולי בין
מדהים אותי לחשוב, שזה ילדים, בהרבה מקרים, שצריכים כל יום להישקל, להימדד, כילדים, שאתה רק רוצה להתפרע, פחות או יותר גנטית, ומשמעת מנטלית וטקטית של שלוחם ביחידה מיוחדת, שאתה יודע, כל רגע נתון, אתה יודע בדיוק באיזה מקום אתה נמצא, פלוס הלחץ של ספורט תחרותי, והעובדה שיש לך מלא כסף. מדהים אותי שאין שם, אתה יודע,
התפרקויות.
התפרקויות, כן.
למרות שאורי, אתה מדבר על זה, על ההתפרקויות של שחקנים.
השחקנים מנטלית הם מאוד עדינים.
זה שגריזמן כבר כמה שנים בטופ, זה נראה לי כמו נס.
זה נורא מזכיר יחידות מיוחדות בצהל, לא? כלומר, יש גם במבנה אישיותי שאתה מתאר, דרך אגב, יש כתבות, יש סדרת כתבות של ניב בכלכליסט, אנחנו ניתן לינקים לכתבות הללו, על החוויה שלו באתלטיקו מדריד, ואתה גם כן מזכיר שמה את זה שזה מזכיר יחידות מיוחדות של צהל, במבנה האנושי שמה של האנשים.
נכון, יש לי על זה גם הרבה שיחות עם ההתאחדות שלנו, אני טוען, ויש כאלה שיגידו שזה מנותק מהמציאות, אני טוען שבגלל שהכדורגל הוא ככה פופולרי בארץ, לא רק בארץ, אבל בארץ פופולרי מאוד, זה לא ענף כדור מים כזה שאתה צריך לשכנע את הילד, כל הילדים רוצים לשחק כדורגל, אני לא מצליח להבין למה אנחנו לא פועלים במודל של סיירות שאנחנו מכירים אותו ופועלים לפיו, אם כל הילדים רוצים שייטת 13, אוקיי? וכל הילדים רוצים כדורגל, בוא נעשה עכשיו מערך מיונים מתאים, שבמערך מיונים הזה אנחנו נסתכל לא רק על יכולת פיזיולוגית, אלא גם על יכולת מנטלית ועל יכולת של קבלת החלטות וכו וכו וכו, שאנחנו עושים את זה, יש לנו את האנשים המוכשרים לזה בארץ לעשות את זה, ובוא נעשה את זה גם בארץ. עכשיו אנחנו כל כך רחוקים מזה.
כן, שהנבחרת שלנו תיראה כמו 13
או מסרט מטכר. במאמר מוסגר, 2003-2004, אני סיון כזה עם בחור בשם אבי מויאן, מותר להגיד את זה?
כן.
לא יודע, אולי אני לא יודע.
מאמן כושר של הנבחרות.
כן, אז אבי ביום יום היה מאמן כושר של הבסיס שבחר.
זה היה ב-2006.
לא, זה לא 2000, זה היה לפני. בוודאות, טיפה לפני. והוא היה מגיע לבסיס, ואומר, אתה יודע, הוא היה חוזר עצבני, כי הפערים המנטליים היו כאלה גדולים, אתה יודע, הוא אומר, א', שמבחינה ספורטיבית היה חבר'ה ביחידה, שלא פחות טובים מהחבר'ה בנבחרת ישראל, מה לעשות, וגם, אתה יודע, אני זכור לי כזה, אתה יודע, את ההערות שלו על הפערים המנטליים הגדולים.
אנחנו כל כך רחוקים, וכל כך, זה יכול להיות שם, אבל אנחנו באמת מאוד רחוקים.
יש מעט מאוד מקבילות, דרך אגב.
אני חושב שאברהם גרנט די ניסה להכניס את זה לנבחרת של אז, שלא הפסידה לצרפת ולשוויץ ולאירלנד, הוא מאוד ניסה להכניס את ה, גם עם אבי מויאל, את התחושה של יחידה צבאית בחירה. והוא עשה את זה דרך כל מיני סרטונים. אברהם הוא חזק בדברים האלה, בלהכניס אותך לאווירה כזאת.
יש עוד דוגמאות מלבד אבי מויאל של חבר'ה שהגיעו מהעולם הזה לקבוצות ספורט? מכירים בארץ?
איך קראו למאמן?
מעבר לברק פלג, שזה הדוגמאות, שזה גם אותה יחידה שהגיעו משם לפה, אבל זה שחקנים פעילים. אני אומר, סתם חבר'ה, אתה יודע, אני מנסה לחשוב, החבר'ה שביחידה כאילו שעושים את הדברים האלה, הם מאוד מתאימים סך הכל לעולם הזה של ספורט, אבל לא רק שאצלנו אין מעברים של שחקני עבר לתוך המערכת, לא בתור סתם ג'אמצ'ים כאלה של, או דריקס, עסקנים, אלא גם אין מעבר, יותר מדי שאני מכיר, בין החבר'ה שאחראים עליך ביחידה, לבין, או ביחידות האלה, לבין...
אני לא מכיר. אני לא מכיר. אגב, בענפים הכי יש את זה.
אבי קובלסקי, הוא היה משהו בצבא?
אני לא רוצה להגיד סתם, אני לא...
אני גם לא יודע.
לא סתם מערב אותו.
אבל אחת הבעיות, שזה לא בעיות במרכאות, של הכדור מים שלנו, שבגיל 18 כולם הולכים לשייטת.
כולם.
אגב, שזה מעולה, מדהים, איזה יופי.
גם בכדור יד, יש מלא חבר'ה. אבישי סמולר, שהוא שחקן כדור יד, אחד מהגדולים שהיה בישראל, שאני משחק בגרמניה וכו', הוא אמר בזמנו, הוא היה בן 18, כיכב בהפועל ראשון לציון, והוא אמר, כאילו, טוב, אם לא היה את הכדור יד ראשון לציון, הייתי הולך לסיירת מטכ"ל, כאילו, כי זה הדמות.
אבל זה בדיוק שני הענפים שהכי מתאימים, לא יעזור, כדור מים, אתה אומר, טוב, זה כמו מכין שייטת, הכל סבבה, זה נראה כמו הגיבוש, במקום גיבוש בוא נזרוק אותם למים ונראה מי יוצא מהבריכה. אבל גם עולמית זה ספורט שמתאים לזה. זה הענף היחידי שהיה בו דם באולימפיאדה נראה לי.
לא, לא, אל...
אבל בצורה... היה מה, היה את ה... מה זה
היה? היה את המשחק...
בין שס, בין הונגריה לרוסיה.
בין הונגריה לרוסיה, אחרי שהרוסים השתלטו על
הונגריה.
אז הייתה ממש מלחמה שם בזה.
וזה לא כזה פאול, זה חלק מהמשחק.
כן, לא, אמרו שממש המים נצבעו באדום. זה די הגזמה.
סב, זה ענף מאוד אלים.
כן.
כן.
כדורגל לא. כדורגל הוא אגרסיבי. כן, לא מפתחים אצלך, אתה לא הולך על הרגל. זאת אומרת, אני אומר, לא בכוונה.
כן, אבל אתה כן רואה את אתלטיקו מדריד, אתה כן רואה את אתלטיקו מדריד שמשחקת, אתה די מקבל את התחושה של יחידה מיוחדת. קודם כל, הם מאוד קרובים אחד לשני, תמיד. כאילו, הקומפקטיות היא חשובה מאוד אצלם, כן? אתה רואה אותם נעים כיחידה, הרבה פעמים, ואתה רואה אותם עם הפייטינג ספיריט של, אני לא הולך לוותר על הדבר הזה, על הטאקל הזה, לא בגלל אני, אלא בגלל שאם אני מוותר על הטאקל הזה, החבר שלי יסבול. כלומר, יש שם איזה רוח קבוצתית כזאת מאוד חזקה.
רגע, אז אני אעשה שנייה אחת דיתור, משהו שאני חושב שסקרן לגביו. בספרד הרי אין אתוס צבאי יותר מדי, כרגע נוכחי. אבל מדינות כמו נגיד בריטניה, שיש להם יחידה מיוחדת הידועה וה...
SAS, כן.
כן, זה לא יחידה, זה ממש, זה לא מגבילה סיירת מטכ"ל, זה כמו חטיבה, כן. עוגדה, זה עוגדה.
לא... למרות שאנחנו שאבנו את ההשראה מהם, כאילו...
הכל, בסדר, בארץ עובדים הרבה עם הגרמנים ועם הבריטים, באימונים, היחידות האלה לפחות. זאת אומרת, שם יש את זה? ה-SAS מעורב בספורט? הם מחצחים את זה?
בבריטניה?
כן.
לא.
זה רק אנחנו שאנחנו מחפשים פתרונות מחוץ לקופסה, כי אין לנו את האתוס הספורטיבי המספק. בארץ... כאילו הערכים שאתה מדבר עליהם, הם לא בקבוצות בארץ, אני צריך לייבא אותם מאיפשהו.
קח את ההייטק, מאיפה ההייטק הגיע? גם מהצבא. אפילו התחום שלי פיתוח.
והחברות האמריקאיות. תחשוב, IBM הייתה הרבה לפני 8200 בארץ.
כן, אבל האתוס ברמה הישראלית זה מגיע משם. מגיע מ...
גם, אני, אתה יודע, אני מספיק שנים בתחום בשביל להגיד שזה, אני מבין מה, איך זה, מבחוץ זה בטח ככה, מבפנים גם, אבל יש כל כך הרבה יזמים בארץ, שלא הגיעו מ-8200, הם הגיעו מיחידות.
גם בשורשים של זה, אם אתה לוקח 25 שנה אחורה?
לפי הניהו דעתי, אני מסתכל, אתה יודע, אני מסתכל בחברות שאני הייתי או מעורב בהן, 8200 זה אחלה כגימיק, ויש מלא מפתחים וכאלה, אבל נגיד יזמים, המון המון יזמים בארץ, זה לא.
כן, אבל יש לך, קודם כל כל יזם כזה צריך את ה, מה שנקרא את ה...
כוח פיתוח.
את הכוח פיתוח ואת האנשים שבעצם יכניסו את האתוס
היישובי. בוא נגיד את האמת, זה בטח חוזר המון, המון, ויש המון שיוצא משם.
אל תשכח גם כן שהצבא הוא הגוף הכי גדול בישראל.
המעסיק הכי גדול.
המעסיק הכי גדול, אתה יודע, הכי הרבה כסף, הוא לוקח את כל האנשים הכי חכמים בגיל 18, כן, והוא מכניס אותם לצבא. זה עושה משהו לפסיכולוגיה.
ובזה אנחנו שומעים מאנגליה, מה שדיברנו לפני כן, אנגליה ומדינות אחרות. אז בטח, יש לנו כאן כוח שאנחנו חייבים לנצל.
אוקיי, בואו, אנחנו פשוט מגיעים לקראת הסוף של זה. אז בואו, באמת, בואו ניקח את הדברים שאפשר לקחת מהאתלטיקו מדריד, וניישם את זה בישראל. מה אנחנו יכולים לקחת, ומה אנחנו יכולים לקחת מהם? כאילו, כי אוקיי, ההשתלמות הייתה סבבה, זה מזכיר לי השתלמות, יש מאמן ישראלי מאוד מפורסם שהיה מגיע, אלי שלוי, היה מגיע לקבוצות, והוא בהשתלמויות, הוא אמר, לא, אני ראיתי שפשוט הם עושים אותם דברים כמו שאני עושה, זה בערך מה שהוא אמר מהשתלמויות.
לפי מה שאתה סיפרת, ההערה הזאת, זה כאילו, אתה לא באת באמת למתחם, אה?
לא, הוא בא למתחם, אבל הוא כנראה פשוט לא כל כך הבין מה שקורה.
יש סדר יום בהשתלמויות האלה? אתה מגיע ויש לך ריטינרי? אתה מגיע ואתה עושה מה שאתה רוצה?
קודם כל, זה לא בדיוק השתלמות, כי היינו רק עומרי ואני, אז היה מאוד תפור למה שרצינו. הם שלחו לנו אג'נדה, אנחנו הגבנו על האג'נדה, הם שינו בהתאם.
זה מדהים, אתה יודע, אני שומע אותך וזה פשוט נשמע מדהים, שיש מישהו במועדון הזה שהתפקיד שלו זה לקלוט אותך.
כן, אגב, אין הרבה מועדונים שיש את המישהו הזה, כי זה גם חלק מהמודל העסקי שלהם, שאם הזמן היינו מדברים על זה, אז כן,
שבעצם בוודא... למכור את הידע שיש להם, אבל בוא נחזור לשאלה, אוקיי, מה השאלה. אנחנו לכם?
אוקיי.
כי זה הרי בסופו של דבר פודקאסט שאנחנו מנסים ללמד.
כן,
את
כן, ה... כן. וזו שאלה שמאוד מסיקה אותי. תראו, היו כמה שיחות בעבר הקרוב, סביב ירו והמודל הספרדי, אני בתחושה שלי, בלי להבין בפרטים, הייתה לי תחושה של לוקחים ברצלונה ושמים אותה אצלנו. אנחנו לא כאלה. אנחנו לא מסוגלים לנהל את הפנאטיות הזאת של לעבוד בצורה... עכשיו גם, זה בכלל לא נראה לי, כי אם הכדורגל קצת משתנה והוא משתנה, אז מה, שלימדתי את הילד לפני 7 שנים, כבר לא היה רלוונטי? יש משהו באתלטיקו, שהוא מצד אחד מאוד ברור וחד, ומה שתיארנו, מצד שני יש משהו קצת יותר פתוח. לא פנאטי במודל שלו. אני אתן לכם דוגמה. הם מדברים שם על זה שהם מחפשים ילד בעל יכולת למידה. כי הם לא מחפשים רק פרפורמנס, הם מחפשים פוטנציאל. שזה משהו מאוד רלוונטי לנו, אגב, גם אנחנו צריכים לעשות את הדברים האלה. שימו לב איזה מדדים הם מסתכלים כשעוסקים בנושא של למידה ושל אינטליגנציה רגשית. הם מסתכלים על ונותנים לו הערכה על ביטחון עצמי, יכולת שליטה עצמית, סקרנות, תחושת מסוגלות עצמית, בלה בלה בלה, יכולת שיתוף פעולה ויכולת למידה.
מה זה בלה בלה בלה?
יכולת לדבר ללא חשש, יכולת לסמוך על האחר. כלומר, אני חושב שמה שאנחנו יכולים לקחת מכאן זה שני דברים.
זה אגב, שום דבר לא קשור לכדורגל.
אולי.
לא, למה? שנייה. מאוד. לא.
אולי לא קשור ללוות בכדור, לא, אבל
בדיוק,
זה כן קשור לכדורגל.
זה לא קשור, זה קשור בכלל לאישיות. זה כאילו, אין פה... שנייה, זה מאוד קשור לכדורגל, כן? כי כדורגל מאוד בנוי על האישיות. אבל אתה לא דיברת איתי על יכולת, אתה יודע, לדבר עם השופט. כאילו, זה יכולות בעצם לייצר יחידה. זה אנשים שאתה... הם מחפשים בן אדם שאפשר לחבר אותו לבן אדם אחר ולעוד בן אדם ולעוד בן אדם.
שזה מה שאנחנו בודקים בסיירות. אז אם אתה שואל אותי, אני חושב שאני ראיתי שמה את מודל הסיירות שלנו, את מה שאנחנו כל הזמן מדברים על זה, את הרוח קרב, את אחוות הלוחמים.
תיארת לגיבוש משל דג.
בדיוק.
חלק מהגיבוש זה לעשות הרצאה של 10 דקות.
בדיוק. ואני חושב שאם אני לוקח משם משהו, זה לראות את זה מיושם בכדורגל ולשאול את עצמי, כי בינימט אנחנו כל כך רחוקים משם, מה עכשיו אנחנו צריכים לעשות כדי להגיע לשם? ויש לנו את הידע, יש את הכישורים, כי יש את זה.
זה פה ליד.
נכון, מה זה פה ליד? זה כאן. זה בתוכנו.
אוקיי, אני אספר לך סיפור שאני מכיר מחבר שלי שפעם הציע, הוא היה שחקן בנוער של מכבי חיפה, והוא היה שחקן די טוב, והוא התגייס ליחידה קרבית, ושם עם החברים שלו, הם שיחקו כדורגל ביחד אחרי הצבא, במדינת כדורגל, והם פשוט, זה כולם היו שם איזה שבעה חבר'ה, שכולם היו ביחידות צבאיות, עם רקע כדורגל, במחלקות נוער וכאלה, ופשוט פירקו קבוצות. בעיקר בגלל...
איזה לא פייר.
בגלל שהם, כן, בגלל שהם עבדו ביחד, היה להם את הכושר הטוב מהצבא, כן, עבדו ביחד, היה להם את הרקע כדורגל, והם פשוט היו יחידה אחת שנלחמו. אז הוא אמר, אוקיי, בוא ננסה להכניס חלק מהאנשים האלה בכדורגל, לכדורגל הישראלי, והוא פנה להתאחדות לכדורגל, והציע להם, בואו תיתנו מלגות, כאלה של אחרי צבא, או איך קוראים, אני לא יודע איך קוראים, יש כזה עבודה מעודפת, נכון? תנו לחבר'ה שיצאו מיחידות קרביות, ויש להם איזשהו רקע בכדורגל, תכניסו אותם לקבוצות כדורגל, לאימונים רק, וזה, הם מקבלו את הכסף שלהם, כסף טוב, כאילו יחד עם הכסף של המלגה, של העבודה המועדפת וכו', ישחקו את הכדורגל, ואז מקסימום, הם ישתחררו וימשיכו את החיים שלהם אחרי זה. לא יהיו טובים מספיק. וכאילו, זה אחלה תוכנית, כן? תכניסו את כמה, שישה, שבעה חבר'ה כאלה בשנה לקבוצות כדורגל. אתם כבר, מבחינת החומר האנושי, אתה כבר מעודד איזשהו שילוב, אתה יודע, אתה מעודד איזשהו...
תבין למה זה מתסכל שאתה מציע פה תוכנית שהיא לגמרי ישימה וטובה.
וכלום, ההתאחדות לכדורגל אפילו, הם הסתכלו על זה, אמרו, וכאילו זהו, אתה יודע, כלום.
אבל תראה מה הם עושים בפועל, בפועל מנסים עכשיו להחיות גבייה מתה, שהיא הפועל תל אביב עם חובות מטורפים, רק כדי שהיא תסגור עונה איכשהו אולי, ואתה אומר, קבוצה שנמצאת במצב הזה, אדם שנלחם על חייו, אני שם פה הרבה גרשיים, לא ישמע אותך איך לשפר את מצבו אולי. אתה מבין מה אני אומר? אתה יכול לבוא עם זה לאסיר רחמים בהפועל באר שבע, כי הוא אולי נמצא במקום אחר. אבל כשאני רואה את רוב הקבוצות בליגה הזו, איפה? אתה יודע, אני רואה את לוזון, שמדבר על למכור את שתי השחקנים הכי טובים שלו בינואר, לקבוצה שיש לה טוב מספר נקודות, כמוהו.
כן.
או הפועל תל אביב, ש...
כן.
אני אעשה תנועה עם הראש עכשיו. הפועל חיפה...
עשית עם העיניים כזה.
כן, הפועל חיפה שיש להם שחקן מעולה, ולא ברור לי למה הוא משחק או כן משחק. זה
מי
כאילו,
זה? מקסים,
מקסים פיליפצ'נקו.
יש לו שם של שחקן, אבל
כן,
זה
כן.
שם של שחקן.
כן,
זה ברמת הפולוקרוב, כן. זה וואו.
אבל אתה מבין מה אני אומר?
כן.
צריך לתת איזשהו, קודם כל, לייצב שורות ואז לנסות כן. להשתפר.
אני חייב להגיד שאנחנו, זה לא, אנחנו בקצה השני לגמרי. אתן דוגמה, אני עבדתי עם מועדון, עובד עם מועדון בכדורסל. שאני יכול להגיד את השם, אני לא חושב שזה כזה סוד, עם עירוני נתניה. ושם, אגב, דיברת
יש עירוני נתניה? זה לא ברק נתניה?
זה היה עירוני, אליצור, כל הגלגולים והנפילה, כן. עכשיו בבוגרים, בליגה נמוכה, לא ליגה
שנה שעברה. ששחקתי בקבוצת הנוער של רמת השרון, בכדורסל, תמיד היו מכות עם נתניה, תמיד. זה אחד מהדברים שהכי אהבתי שם, דרך אגב.
עכשיו, שאלת על אנשים שעם רקע צבאי, רובי בלינקו עם רקע צבאי.
נכון.
הוא בא ואמר לי, כשאנחנו שאלנו מה אנחנו רוצים שיהיה, מה הוא רוצה שיהיה ה-DNA של המועדון, הוא אמר את המשפט הבא, אגרסיביות חכמה. שזה, ואז הוא אמר, כמו אתלטיקו מדריד, אוקיי? שזה בדיוק הדבר הזה, וניסינו לפרוט את זה, על איך להעביר את המסר של אגרסיביות חכמה. הבאנו את זה לרמה של הערכה של שחקן, אנחנו צריכים עוד לראות שזה באמת מיושם, יש לנו איזו פגישה שבוע הבא, כאילו זה שם, אז מה שאני רוצה להגיד, שאנחנו לא לגמרי לא, יש כאן, כן אנשים שמבינים את זה, ויודעים את זה.
בערך שכן.
הבעיה היא, היא לא בעיה של בן אדם, יש כאן בעיה מערכתית. כשבסוף אני מדבר עם מישהו מכפר קסם, שמוטרד מזה שאלה שלא משחק, כי הוא לא משלם מספיק שיכניסו אותו, או איזה הורה אחר שאומר, בונה, המאמן לקח את ההורה, כי הוא קבלן ועשה שם עבודה, ובגלל זה הילד שלא משחק, גם אם זה לא נכון, אם זאת האמת הסובייקטיבית של ההורה...
שפור מוצא על המאמן של הפועל אשקלון, כן?
כן
מה זה אולי לא נכון?
כן, אלה מקרים קיצוניים, אבל גם אם זה לא נכון, אם זאת האמת הסובייקטיבית הנחוות של ההורה, אז אתה לא רוצה להיות במשחק הזה. כן. ואנחנו מדברים על סיירות, איפה זה ואיפה סיירות?
עזוב, תראה, בישראל זה לא רק סיירות, שאני עושה פה, אתה יודע, עם כל ה... זה גם הייטק. אתה אמרת עכשיו BI, ואתה אומר, מאיפה יהיה להם את הכסף, מאיפה יהיה להם זה. יש פה מלא חברות שרק מחפשות להתחיל, אז הן צריכות בטא טסטינג, הן צריכות להשתפשף על מקבילות, על לקוחות פוטנציאליים, אפילו בלי כסף. תן לי רק לראות את המערכת שלי עובדת. יש לך פה גם את ריכוז הייטק הכי גדול בעולם אחרי הוואלי, מבחינת מספר חברות ועובדים במקצוע באזור הגיאוגרפי, פלוס את האתוס הצבאי הזה, שהוא באמת בסדר גמור בסך הכל, היחידות המיוחדות, ואתה אומר, יש פה את כל התנאים, כדי שכל מה שאתה אומר על אתלטיקו יהיה בארץ,
ואפילו יותר, נגעת בהייטק, אתמול, אמרנו לפני כן, אתמול היה הפעם המיטאפ הראשון של ספורטק, כל חברות הטכנולוגיה שמפתחות עבור הספורט. היה מאוד מעניין, אמרתי, בוא נצלם את זה, כי שנה הבאה זה יהיה פי 3 יותר גדול, ועוד שנתיים זה יהיה פי 4 יותר גדול. יש כאן משהו, אני לא בטוח שאנשים מספיק קולטים, מה קורה כאן מתחת לפני השטח, זה כבר מתחיל לעלות מה לפני השטח, אנחנו מתחילים להיות מאוד חזקים. אגב, גם לאתלטיקו, יש כמה דברים שאני רוצה לחבר כמה טכנולוגיות ישראליות שיעשה להם מאוד טוב.
שתבין. מה שאתה אומר, וסיפרתי את זה, אני חושב, לפני שבועיים, פנו אליי מקבוצה של, של גרמנים, שהם חלק משתי הקבוצות המפוארות של גרמניה, פלוס הרשתות תקשורת, הם אמרו לי, שמענו אותך מדבר באיזה כנס, במינכן, תביא לנו חברות הייטק ישראליות שאנחנו נעבוד איתן. הם מסתכלות על ישראל בתור, זה הכי מצריק שאתה מגיע מספרד וגרמניה, ואתה אומר, תראה איפה הם בספורט, והם מסתכלים עלינו, תביאו לנו את הכלים
עכשיו זה בדיוק מה שאמרת
הטכנולוגים,
כי אנחנו יכולים להיות הבית הסייט המעולה. עזוב כדורגל שיש קצת יותר כסף, אני מדבר על איגודים אחרים שאני עובד איתם, שאין את הכסף להיות בית הסייט, להרוויח בחינם טכנולוגיה, כי מתנסים עליך. אגב, זה היה בג'ודו, באולימפיאדה האחרונה, עם טכנולוגיה שהם זיהו את הטקטיקה של היריב.
אינטליגנציה מלאכותית.
כן.
כל הרעש הזה, ובסוף, אתה יודע, ובג'ודו, ומגיע לך חבר'ה מ-MMA שאומרים, תקשיבו, אתם לא עובדים על בריחים, העולם מתקדם לג'ו-ג'יצו, החוק עכשיו מאפשר יותר זמן בקרקע לעבוד על בריחים, אמרו להם, יאללה, יאללה, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים, והחבר'ה, אני לא אזכיר שמות, אבל החבר'ה שהגיעו אליהם, הם מהטופ העולמי. אני לא אגיד מי, אבל די ברור למי אני מתכוון. מישהו עם עבר בג'ודו, וידה ידה ידה, אתה רואה שבג'ודו שלנו, כולם נפלו על בריחים, כי כולם פה יודעים הכי טוב, זה, גם היכולת ללמוד משהו ממישהו אחר, זה משהו שצריך לפתח, להוריד טיפה מהאגו, זה בדיוק כמו שאמר על אליש, הם עושים מה שאנחנו עושים.
כן, טוב, כאן נגעת בנקודה רגישה וכואבת, זה עד כמה אנשים כאן באמת פתוחים ללמידה, ועד כמה זה אתה לא תלמד אותי. אני חייב להגיד דווקא בהתנסות שלי, בעולם שלי של פיתוח ארגוני, שכשאני פוגש מאמני כדורגל, כדורסל, לא משנה מה, אני כן דווקא רואה פתיחות, אפילו יותר מזה, אני רואה צמה לתכנים האלה. להגיד כמה, אבל זה באמת קורה, כמה הם לוקחים את זה והם נכנסים לעומק, ואחר כך תופסים אותי ורגע מה בדיוק ואיך לעשות את זה, טעון שיפור, אוקיי? בסוף זה מגיע לידי ביטוי, בסוף צריך לעבוד. עזוב דיבורים, צריך לעבוד, צריך לגרום לזה לקרות, ולעשות זה שיטתי. שאגב, גם כאן, בקטע של ההייטק שלנו, אנחנו לוקים בזה. זה לא שההייטק הישראלי כזה
ממש לא.
ורוד. ממש יש כאן לא. הרבה מאוד דברים, לא סתם יש לנו קושי לחברות גדולות ומרשימות. וכדורגל זה מקום מאוד תחרותי. אנחנו בהייטק יותר הולכים לנישה. כאן בכדורגל זה הכי במרכז שיש. לכן אנחנו צריכים לעבוד עוד יותר שיטתי ועוד יותר מדעי.
התחרות הרבה יותר קשה גם.
לכן, עכשיו אתה יודע, אנחנו הולכים להחליט, בואו נעזוב את זה ונתמקד בבדמינטון. אפשר.
אוקיי, בואו לא נתמקד בבדמינטון, בואו ננסה בכדורגל. תקשיבו לפודקאסט הזה, תקשיבו למה שניב עבר, תקראו, כי יש את הכתבות, אנחנו גם ניתן לינקים לזה. שורה תחתונה, תחתונה, כי אנחנו ממש צריכים לסיים.
היה כיף.
וזה הכי חשוב. learn through fun.
תקשיב, בא לי לתפוס את אסי רחמים, להושיב אותו, לשמוע את זה, איכשהו לתת לו את זה, בן אדם תשמע, תעשה את זה.
איך הגענו לבאר שבע עוד פעם?
כי אם יהיה פה קבוצה אחת שתממש את הדברים האלה ופתאום תפתח פער על האחרות, אז כולם יעשו את זה. הרי להביא כסף גדול מבעלים של וולמרט בקנדה, אתה לא יכול לשחזר. אם אתה מוצא יהודי עשיר שישים לך כסף ואתה תהיה יותר טוב מאחרים, זה בסדר. אבל אם אתה בונה יסודות נכונים ובגלל זה אתה תופס פער, כולם ילוו אותך.
כן, כן. אגב,
או שלא, אבל יש יותר סיכוי.
ברק בחר למד הרבה מאוד מדיאגו סימאונה. כלומר, זה משהו שהוא, הוא המודל שלו, בהרבה מובנים.
זה נראה ככה בהרבה משחקים.
כן. משחקים זה לא. אולי כן אגיד משהו לסיום. גם הקשבתי קצת לדברים קודמים שעשיתם, וגם בחוויה שלי עכשיו. אמרתי כיף, כי זה כיף, כי יש כאן החלפה של דעות, וככה מעשירים אחד את השני. יש משהו ששי פירון בזמנו אמר, יצא ספר באזרחות, אם אתם זוכרים, עם הרבה מאוד בלגן, וראינו אותו, והוא אמר, לקחנו 6 שנים להוציא את הספר הזה, שאלו אותו, למה 6 שנים? ואז הוא בא ואמר, מונח של התחת דעות. בישראל אנחנו לא מדברים. אני מתיח את הדעה שלי באחר, ואחר לא מקשיב לי. אני מחבר את זה ליכולת למידה, והיכולת שלנו באמת לייצר משהו קצת יותר מעמיק, זה מתחיל באמת בבסיס, של בוא נדבר, בוא נקשיב, בוא נייצר שיח. שיח מייצר איכות, איכות מייצרת הצלחה.
אבל זה נאמר, לך לך, יא.
טוב. ניצחתי את כפר קאסם 6-0, מי אתה שתגיד לי משהו? הפועל חיפה.
כן, אז אוקיי, תודה רבה, ניב. תודה רבה רם, תודה לכם, מאזינים.
כמו שרמי פורטיס מסיים הופעות, תודה לכם, תודה להם, תודה לשם.
יאללה, ביי.
ביי, ביי.